אני חושב שהקורסים האלה שאתם עושים יחד הם פעילות מאוד מאוד חשובה, גם במישור האזרחי שלה וגם במישור המוניציפלי שלה. אני שמח על ההזדמנות לתרום עוד איזשהו נדבך לדיון הזה. כמו שירון אמר, אני היום מנהל ארגון שנקרא מרכז להעצמת האזרח. העיסוק של הארגון הזה הוא בנושאים שלא נדבר עליהם היום, עוסק בנושאים שקשורים לתפקוד הממשלה והתוצרים שלה כלפי האזרח, אם תרצו אולי נגיד נרחיב על זה טיפה בשיחה, אבל באמת לפני שעשיתי את זה, אז ניהלתי בתוך ארגון הג'וינט, שאני מניח שאתם מכירים אותו, שמעתם עליו, את המרכז המוניציפלי של הג'וינט, שאחד הפרויקטים או המיזמים העיקריים שעשינו במסגרתו בשנים האחרונות, היה נושא של הבנייה והגברת שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות בישראל, כולל גם באופן כללי סביב התמה הזאת, אבל באופן פרטני סביב מודל שנקרא אשכולות אזוריים, שאחד מהם פעיל גם פה באזור כרמל, ואני אספר עליו. אז מה שננסה לעשות בזמן שיש לנו, זה לפתוח את היריעה קצת יותר רחב על הדבר הזה שנקרא אזוריות, regionality באנגלית, נושא שנכנס מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות לעולם המוניציפלי ועולם הפיתוח הכלכלי. מה הקשר שלו בכלל לעולם המקומי, איך הוא בא לידי ביטוי בעולם ובישראל, ואיך זה משפיע גם באזור הספציפי הזה. אתם כמובן מוזמנים לשאול אותי תוך כדי שאלות, כי אני הכנתי איזשהו רצף, אבל בואו נלך לאיזה כיוון שאתם רוצים, אפשר לגעת בזה מכל מיני נתונים. אבל בואו נתחיל רגע בכמה נתונים מסמרי שיער. נעשה את זה בצורה של חידון. כמה רשויות מקומיות יש במדינת ישראל?
256.
עד לפני שנה, אגב, היו 256. שנה שעברה נולדה אחת חדשה.
אתם זה ומשהו.
כן. הייתה מועצה אזורית שקראו לה אבו בסמה בנגב, היא התפצלה לשתי מועצות, ולכן נולדה 257. אבל זה הנתון הפחות מסמר. הנתון המדהים באמת הוא כזה, שימו לב.
סליחה, למה זה מסמר? מבחינת הכבוד, יותר מדי
או פחות מדי? אני ראש המשפטים עשה את זה להיות סמור.
לא
הבאתי מסרק. לא, זה מספר מעניין, אתם מחלקים את ה-257 פר כמות האוכלוסייה, זה יוצא, לא יודע מה, סדר גודל של 100 ומשהו, אם אני לא טועה, 1,000 איש לרשות, זה בסך הכל דבר די לגיטימי. אבל, שימו לב לנתון הבא, מתוך 257 רשויות בישראל, כ-75% מהן הן רשויות שיש בהן פחות מ-10,000 תושבים. ועכשיו הנתון מסמר שיער באמת, שסוכמים את כל סך התושבים בכל 75% מהרשויות האלה, אנחנו מגיעים לפחות מ-15% מתושבי מדינת ישראל. מה זה אומר? זה אומר שאחד המאפיינים הכי גדולים של העולם המוניציפלי בישראל הוא מה שאני מכנה אותו רסיסי רשויות. רשויות פצפוניות, רשויות קטנטנות בגודל שלהם, כמות התושבים שלהם. זה דבר שמאפיין מאוד מאוד חזק את מדינת ישראל, בעיקר באזורי פריפריה. בעיקר אגב גם במגזר הערבי, אבל לא רק, יש הרבה מאוד רשויות בישראל שהן רשויות פצפוניות. עכשיו, לכאורה, יש לזה הרבה יתרונות. קהילה קטנה, בין אם היא קהילה ייחודית או לא ייחודית. קהילה קטנה זה לא דבר רע לכשעצמו. אבל כשמדובר במושגים של יכולת פיתוח כלכלי, של יכולת ניהולית של רשויות קטנות, אנחנו בבעיה מאוד מאוד חמורה. והבעיה הזאת נובעת מזה שרשות קטנה או רסיסית, נגיד, אם נקרא לה ככה, מאוד מאוד קשה לה להכיל בתוכה את המשאבים הנדרשים. כשאני אומר משאבים, אני לא רק מדבר על כסף, אני מדבר על משאבי הון אנושי, משאבי ניהול, משאבי התארגנות, משאבי שיתופי פעולה וכו' וכו', כדי להפוך את הרשות הזאת לארגון מצליח. זאת אומרת, מצליח, זה אומר גם יודע לפתח לעצמו, להעניק את השירותים הנדרשים, הבסיסיים על פי חוק, גם לייצר שירותים אקסטרה, וגם להצליח לייצר נקרא לזה מענים, פרויקטים ויוזמות ייחודיות לטובת התושבים בכלים שעובדים לרשותו. כי בעצם, תחשבו, פה בכרמיאל זו פשוט יחסית גדולה, זה בערך 50,000 תושבים, אבל פה בערך 44, יש עירייה, יש מנכ"ל, יש לשכה משפטית, יש גוף מעשה ואנוש, יש כאילו אורגנים מרכזיים של ארגון, נגיד את זה ככה, שיכולים לפעול. ויכולים להגיב גם לכל מיני הזדמנויות מבחוץ. למשל, כשהממשלה רוצה לעשות משהו, משחררת איזושהי יוזמה כלפי הרשויות, אז יושב פה אדם, ועידת כרמיאל, ואומר, או, הממשלה הוציאה קול קורא. אתם יודעים איזה קול קורא? נגיד קול קורא לאיזשהו פרויקט, אופה, יש מישהו בעיריית כרמיאל שיכול לתפוס את הפרויקט הזה, לענות לו, לייצר לו ניירות, לייצר לו תוכנית, הרי בדרך כלל שהממשלה מוציאה כסף, היא לא אומרת כך, קחו מיליונים, היא לא אומרת, תראה לי תוכנית, תראה לי פרוגרמה, תראה לי תראה לי, לפעמים צריך לזכור בשביל זה יועצים משפטיים, לפעמים צריך לזכור בשביל זה יועצים אחרים, כותבי פרוגרמות, מפתחים, כל מיני. עכשיו תראו לי איך עושה דבר כזה, עיריית, לא יודע מה.
המועצה האזורית תמר.
המועצה האזורית תמר זה הקצה השני של הסקאלה. אבל איך עושה את זה, איך עושה את זה שלומי? מטולה. כמה אתה שומעים שבמטולה? פחות מ-6,000, איפה זה? עץ והגליל. מטולה.
אחרי קריית שמונה.
היישוב הכי צפוני כמעט במדינת ישראל. מה שאני מנסה להגיד לכם,
אני נולדתי באפולה שאני לא יודע איפה זה מטולה, באמת.
מה שאני מנסה להגיד זה שקוטן יישובי זה מינוס מאוד מאוד גדול. הוא הרבה יותר גדול ממה שחושבים. המשמעות שלו על התפקוד היומיומי של עיריות ורשויות הוא דרמטי. והוא שם אותם כמעט באופן אינרנטי, באופן מבני, בחולשה. בסדר? ואחד ההסברים בעיניי לפערים הכל כך גדולים עם רשויות מקומיות בישראל, ולא, שמשליחים כמעט גם על פערים בכלל בחברה הישראלית. לא, מה נשמע? הוא באמת העובדה שרשויות רבות רבות נמצאות בקוטן דרמטי שמשפיע על התפקוד שלהם. עכשיו, הסיפור הזה הוא לא סיפור ישראלי. הסיפור הזה הוא סיפור עולמי. יש הסיפור של אורגנים קטנים שלא מצליחים לתפקד, או מתקשים מאוד לתפקד, קיים בהרבה מאוד מקומות בעולם. ואיפשהו, אני חושב, ב-2008 או 2007, כשהגיע המשבר הכלכלי הגדול שהשפיע על כל הממשלות, והכניס שיח מאוד, נקרא לזה, הידק את החגורה הכלכלית עבור ממשלות בצורה מאוד מאוד דרמטית, אני חושב שאז, זה יודעים שיהיה מטופן,
זה התפקוד של 7, אם יהיה תפקוד של 8 אני לא יודע.
רגע, איפה שמתי את השלט?
ושלא יהיה תפקוד הפוך גם.
עכשיו אני אעמוד קצת.
כן, מגביר את השירות, כן.
אבל זה משהו שאנחנו
עושים
פה,
זה נכון. אוקיי, שלום לכל המצטרפים. שמי תומר, ואנחנו מדברים היום על אזוריות, או שיתופי פעולה בין רשויות. והתחלתי את השיחה עם קצת נתונים על הרשויות המקומיות בישראל, ובמיוחד סביב הדגש חלקים מאוד מאוד גדולים מהרשויות בישראל, הרשויות רבות בישראל מתאפיינות בהיותן מאוד קטנות. וקוטן, לפחות על פי הטענה הראשונה שהתחלנו איתה, הוא חסרון בתפקוד של רשויות, הן כלפי הדברים הבסיסיים שהיא צריכה לעשות, והן כלפי היכולת שלה להציע ולצמוח, להציע פתרונות ולצמוח בפרויקטים חדשים מעבר למחויבויות השוטפות עליה. התחלתי להגיד לפני שני משפטים שב-2008, כשבעולם כולו חוו את המשבר הכלכלי, הממשלות בכל מיני מקומות בעולם, גם בישראל, מצאו את עצמם בקושי הרבה יותר גדול מבחינת היכולת שלהם לספק שירותים וכו' וכו'. התחילה מגמה, היא הייתה קיימת גם קודם, אבל התגברה מאוד המגמה, לא, פחות בישראל, יותר בעולם, של בעצם הבנה שחלקיקים הרשותיים האלה חייבים להתחבר ביחד. חייבים לעבור איזשהו חיבור הרבה יותר מבני, הרבה יותר חכם, כדי לייצר ביחד יתרונות לגודל. עכשיו, המילה יתרונות לגודל, אני מניח שכולכם מכירים אותה.
כן, אבל איזשהו
מוכחה. למה אתה אומר את זה?
גם מניסיון של ניקודי
רשות. לא, אז...
גם מהעובדה, תראה, יש סקטור שלם בתחום הכלכלי, שכל מה שהם מתפרסים ממנו זה לפרק חברות.
רגע, שנייה, לא, אתה תקח אותי למקום אחר,
קודם כל... בעל רשויות פחות מ-10,000 תושבים, יש כאלה עם 85 תושבים.
רגע, שנייה, בואו, אנחנו נגיע לדיון הזה, אני מבטיח לכם, אבל שים שלא אמרתי את המילה ייחוד. אמרתי שיתופי פעולה כלכליים על בסיס איקונומיזוסקייל יתרונות לגודל, מתוך מטרה לזהות את אותן פעולות כלכליות, סביבתיות, חברתיות, שבהן החיבור, חיבורי הגודל, יוצרים יתרון. זה כמובן לא נכון על כל דבר. יש אגב על זה מחקרים מכל מיני כיוונים. לכן שאלתי אותך למה אתה אשמח מה אתה בזה.
רגע, רק כי עמית לא אמר, אז אולי בהמשך הדיון אתה יכול להגיד שאתה בא מראש פינה ועניין של השיתוף, אולי אתה יכול להראות את זה פשוט בהמשך.
אוקיי, תכף נדבר גם באמת על אזור של הגליל המזרחי, שהוא דוגמה מעניינת בפני עצמה.
צחר.
כן, צחר ועוד.
צחר עכשיו בתהליך פירוק.
אז אני אומר, גם צריך, תראו, גם אנחנו נגיע בשיחה הזאת לכל מיני מודלים שהתפתחו, הרי אני כבר מקדים את המאוחר, יש מודלים של אזורי תעשייה משותפים, יש מודלים של איחוד רשויות, יש מודלים של תאגידי ערים, איגודי ערים, יש כל מיני מודלים, אבל אני רגע הולך שנייה לעיקרון, לפני שנדבר על איך אחר כך מוצאים, העיקרון אומר דבר כזה, מצד אחד, רשויות מקומיות הן קהילות אוטונומיות, הרבה פעמים הן קהילות פוליטיות, ולכן לא צריך לאחד אותן מבחינה פוליטית ולכפות אותן. צריך לספר לכם סיפור מעניין על זה. אבל מצד שני, החולשה הכרונית שהרשויות נמצאות בה כתוצאה מהקוטן שלהן, יכולה להסתייע באמצעות שיתופי פעולה שחוצים את הרשויות האלה, במיוחד לאור העובדה, וזו הנקודה אחת המשמעותיות כאן, שעבור התושבים עצמם הרבה פעמים זה לא משנה. איפה אתם עושים את הקניות שלכם? איפה עושים את הקניות אנשים שגרים בכפרים או בערים שמסביב לכרמיאל? איפה אתם צורכים את התרבות שלכם? איפה אתם צורכים את הספורט שלכם? איפה אתם צורכים שירותי פנאי מסוימים? הרבה פעמים כאשר עבור האזרח או עבור התושב, הפתרון נמצא בצד השני של הגבול המוניציפלי, ולא כל כך אכפת לו לחצות את הכביש לשם. אבל הרשות זה נורא משנה. אחד הדברים ש... מאוד מאפיינים את המוניציפליה בישראל, ואתם מכירים את זה, זה שאם ראש עיר אחד בנה מתנס, אז ראש עיר השני שנמצא 2 מטר לידו רוצה גם מתנס. וראש עיר אחד שבנה קניון, אז ראש עיר השני גם רוצה קניון. וראש עיר השלישי שבנה אולם ספורט, אז השלישי רוצה אולם ספורט. זאת אומרת, החלוקה של מוצרי השירות לאזרח, בין אם זה בחינוך, ספורט, צרכנות, פנאי ועוד ועוד ועוד, החלוקה שלהם היא חלוקה... מאוד מאוד פוליטית אפילו הייתי אומר, היא חלוקה שנובעת הרבה פעמים גם מתוך ההיסטוריה של חלוקת הרשויות בישראל שהיא הולכת אחורה עד ימי המנדט הבריטי. וגם באמת כתוצאה מאיזה מין תחרות לא בריאה שקיימת הרבה פעמים בין רשויות מקומיות כדי להציע כמעט באופן זהה את מה שיש לשכן, בעוד שכמו שאמרתי קודם, לאזרח זה פחות לשלם. תחשבו על ה... לא כך מכיר את כרמיאל, אבל תחשבו על החוויה שלכם בסופר המקומי כאן. האם באים אליו תושבים ממקומות אחרים? אני מניח שכן. אנחנו שומעים פה לקולנוע, אבל מי יש פה? לא, פעם היה...
נקודות לנוגע, סופר.
סופר אחד?
יש פה כולם סופרים כתושבים.
משנה, עוד פעם, אתם מכירים את הישוב יותר טוב, אבל אני רוצה להגיד דבר כזה. הסופר של כרמיאל הוא לא רק של כרמיאל. הקולנוע של כרמיאל הוא לא רק של כרמיאל, הפארק של כרמיאל הוא לא רק של כרמיאל, הוא תוסיף עוד 1,001 נכסים אזוריים, תוסיף עוד 1,001 נכסים אזוריים. עכשיו, התפיסה הזאת היא, רק שנייה, עכשיו, התפיסה הזאת היא גם תפיסה דמוקרטית, אזרחית כזאת, אני רגע שם את זה בצד, אבל היא גם תפיסה כלכלית. ולכן, אותה מגמה שדיברתי עליה קודם, שהיא... התחזקה מאוד מאוד במדינות רבות אחרות בעולם, ובשנים האחרונות גם חדרה יותר ויותר לישראל, היא באמת מגמות של פיגור אזורי הרבה הרבה יותר משמעותי, בפרויקטים או באלמנטים כלכליים כאלה ואחרים. כלומר, ובכל מיני מודלים שתכף אנחנו נפרט אותם, אבל בעצם מתוך מטרה לתת פתרונות שהם, שהם לא לייצר מערכות מקבילות בשני יישובים זהים ולייצר עוד, זאת אומרת, לייצר גירעון כלכלי או חוסר כלכלי, נוצרו שיתופי פעולה מאוד מאוד בעניינים בתחומים כמו תחבורה ציבורית ומיזמים עסקיים ומיזמי תיירות ועוד 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 ועוד. והסיפור של ריג'ונליטי, נקרא לזה, או אזוריות, הלך בצבא תרוצה ומופיע ביותר ויותר דוחות של ה-OECD ויותר ויותר דוגמאות ודגמים של מדינות, בעיקר באירופה, שעשו פעולות כאלה. זה נהיה ממש buzzword, נקרא לזה, בשנים האחרונות. במקביל, סתם אני ככה רוצה גם לתת לכם עוד טיפה רקע אקדמי, במקביל, ב-2004 או 2006, אם אני אתם מקווה שאני לא תספס פה, פורסם גם מאמר אקדמי נורא 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 מפורסם, של חוקר בשם פורטר, שבהרווארד בבוסטון, והוא כתב מודל שקראו לו The Regional Clusters, האשכולות האזוריים. לא הייתי מזכיר את זה אם זה לא היה עושה כל כך הרבה הדים אחר כך, ויש לו מלא followers וכך. פורטר כתב מאמר שהוא בכלל, הוא איש כלכלן, הוא איש כלכלי, והוא כתב במאמר שבעצם התייחס בכלל למגזר העסקי במקור, ואמר, תראו, הוא חקר את מדינת קליפורניה. מה שקרה בקליפורניה, קרה שם דבר נורא מדהים, יש שם הרבה מאוד רשויות, כל מיני נושאים שהתעסקות, וגם מופרדות אחת מהשנייה. אבל מה שקרה פתאום במגזר העסקי בקליפורניה, זה שנוצרו כל מיני קשרים מעניינים בעולם תעשיית היין, זה היה המודל שהוא בדק אותו בעבודה שלו, תעשיית היין בקליפורניה. ואז פתאום הוא התחיל לחקור את זה וגילה שהתחילו שיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים, שמבוססים באמת על מה שנקרא יתרונות הגודל, שחיברו מגדלי יקבים עם מפיצי בקבוקים, עם מסעדות ויעיננים. זאת אומרת, כל עולם התעשיית היין של קליפורניה התחבר בצורה מאוד מאוד מאוד, כאילו אף אחד לא סידר את זה מלמעלה, אבל פשוט התחברו אחד עם השני בצורה מאוד מאוד הדוקה, על בסיס אזורי. כי אחד ראה שערוצי ההפצה של היין במסעיות שלו, הם עוברים דרך שלוש רשויות שממילא מגדלים בהם גם יקבים, ובהם גם יש מסעדות. בקיצור, כל הדבר הזה התחבר מאוד מאוד. לפעמים הוא פיתח מודל כלכלי שקרא לו, הוא קרא לו אקונומי קלאסטר, האשכול הכלכלי, שבעצם קרא לכל מיני תעשיות להתחבר באזורים גיאוגרפיים ולבסס את המרחקים בצורה חכמה כדי לממש יתרונות לגודל. בסדר, סיפור נחמד כלכלי, אבל מה? מה שקרה כתוצאה מהמאמר הזה, הוא היה כמו אש בשדה קוצים, והתפתחו לו כל מיני סיפורים אזוריים ברמה המוניציפלית. כלומר, באו רשויות או מדינות, אמרו, רגע, לא רק יעיננים ויקבים צריכים להתחבר אחד עם השני, אלא גם, או, ואני אקח את האנלוגיה הזאת, לא רק קווי המסוע של חלוקת יעינות למסעדות זה משהו שאפשר לעשות אותו אזורי, גם מסעות תלמידים של חינוך מיוחד אפשר לעשות בצורה אזורית, זה הרבה יותר חכם. גם הסעות תלמידים למתנסים שמפוזרים בכל מיני מקומות בצורה לא כלכלית, בגלל זה ככה, יכולים להסתדר בצורה אחרת. ולאט לאט התחבר עוד ועוד, התייחסות למיזמים תיירותיים, התייחסות למיזמים סביבתיים, פינוי אשפה, הטמנת פסולת, כל מיני דברים שכאילו כל רשות עם עצמה התמודדה, ואמר, רגע, בעצם, אם היינו פה מתקן אזורי, אז כולם היינו מרוויחים מזה וכו' וכו'. כאילו, הדבר הזה פשוט התחיל לגדול ולגדול ולגדול בשנים האחרונות, ומה שנוצר דרך אגב בעולם, גם אפשר לראות את זה בהרבה מאוד דוחות כלכליים, זה בעצם אזורים שמגדירים את עצמם דרך האזור או כתוצאה מהעניין הזה. זאת אומרת, זה לא, אני תושב היישוב X בחבל תוסקנה, אלא אני תושב חבל תוסקנה, וכתושב חבל תוסקנה אני מתחרה בעולם בתיירות וביינות הסיפור האזורי הזה נהיה סיפור די גדול בעולם, או בעיקר באירופה, והתפתחו סביבו כל מיני מודלים חלקם מודלים פוליטיים, כלומר שמעורבים להם בחירה, ממש הצבעות, בחירות אזוריות, מה שנקרא, אם תרצו אני אוכל לפרט על זה קצת יותר. אבל גם ובעיקר דברים שהבסיס שלהם הוא יותר חברתי, כלכלי או סביבתי. אז זה הסיפור בעולם. מה קרה בינתיים בישראל? בינתיים בישראל, לא צריך לקרוא פה את הכל, אבל אני אתן כמה אבני דרך מאוד חשובות בסיפור של אזוריות בישראל. אז פעם אחת אמרנו המון 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 רשויות. זאת אומרת, to begin with, התחילת הסיפור היא שכבר מלכתחילה, בישראל יש לנו 257 רשויות, זאת אומרת, מלכתחילה זה כמעט מזמין את הסיפור האזורי. ואמרתי, חולשה מובנית של הרבה הרבה מאוד רשויות קטנות ביכולת של לתת מענה לתושבים שלהם. הרבה מאוד תחרות בין רשויות שכנות על משאבים. אגב, בעבר עבדתי במשרד החינוך, זה פשוט היה מדהים לראות את זה. עבדתי במשרד החינוך, אבל היו לי תמיד. זה היה מדהים לראות את זה, אתה יושב במשרד, מגיע לך ראש העיר של סכנין, מבקש דברים. יוצא ראש עיריית סכנין, נכנס ראש עיריית אפולה, מבקש אותם דברים. נכנס, יוצא ראש עיריית אפולה, נכנס ראש עיריית מועצה אזורית מגידו, מבקש אותם דברים. זה על אותו רצף. מבקשים את אותם דברים. ואני לא יודע אם אחת התופעות הכי חזקות בממשל בישראל זה הרכבת הזאת, הרכבת ראשי הרשויות שעולה ויורדת מירושלים. תחשבו על ראש העיר שלכם כמה פעמים הוא עלה וירד לירושלים, והחודשים הפנים כל פעם לשר אחר, תכפילו את זה. מה זה? רק בחו"ל? אוקיי,
אז... היו שנים שהוא נסע ברכבת.
טוב, נראה לי שאני לא אדבר על ראש העיר הספציפי, כי אני רואה מה זה מזמין.
זה הרבה גם...
אבל אני אומר, יש... לא, אבל זה באמת מדהים, שאחד הדברים הבאמת מדהימים זה באמת הטיילת הזאת. של ראשי רשויות בישראל, כל אחד בנפרד. יכול להיות שירוחם, ערד ודימונה. צריך להיות ביחד כולם לתקן את כביש 31, שהוא כביש הדמים האזורי, אבל לא עשו את זה יחד. או לא עשו את זה יחד, עכשיו זה מתחיל לקרות. אבל לא עשו את זה יחד. ראש עיריית דימונה היה בעל שר התחבורה ומספר לו למה הכביש הזה הוא בעייתי, ועל הדרך צדר לי גם כיכר. ואז היה בראש עיריית ערד ואומר את אותו דבר. ואז היה ראש בעיריית ירוחם ואומר את אותו דבר. והפרד ומשול הזה, שקיים בין, בעולם הרשויות המקומיות בישראל וביחד של השלטון המרכזי, לצד החלוקה ההיסטורית המוניציפלית המאוד מאוד מבוזרת ומבולגנת של רשויות בישראל, ולצד התחרות הפוליטית שיש ברשויות המקומיות כדי לייצר תוצרים איכותיים לתושבים, יצרה בדיוק את התחרות הזאת לאורך שנים, שהיא בדיוק ההפך לעיקרון האזוריות. עכשיו, הזכירו קודם את הנושא של איחוד רשויות.
אבל לפני את זה, אתה משווה כל הזמן, אתה מדבר שבישראל יש פיזור, בישראל יש יותר פיזור מאשר במקומות אחרים.
אז אתה פספס את ההתחלה, מה שהנתון החשוב על ישראל הוא לא כמות הרשויות, אלא כמות הרשויות הקטנטנות.
כלומר... אני הייתי בביל קולורדו, אלוויישן 6,000 פיט, פופוליישן 8.
מה זה קשור אבל?
רשות מקומית של 8 אנשים.
אתה מגיע בהרבה דברים, אני רוצה להתייחס, ברוב הרשויות הדעות לא עושות מנהלים מקומיים. אבל עוד פעם, תראו, יש שאלה, אני אפתח את זה רגע בסוגריים, יש שאלה כללית בעולם, מהו גודל הרשות הרצוי? שאלה כזאת, היא מעניינת את החוקרים, היא מעניינת את הספרות, היא מעניינת את השערים, אין עליה תשובה חד משמעית, חלק מהתשובה היא, שישנם שירותים מסוימים שדורשים גודל אידיאלי כזה, ישנם שירותים מסוימים שדורשים גודל אידיאלי כזה. זאת אומרת, זה לא תמיד נכון להשוות גודל כאשר אתה רוצה לדבר על הטמנת פסולת או פינוי השפעה, לעומת לדבר על גודל שאתה מדבר על מצוינות בחינות, או שאתה מדבר על, אני יודע מה, התייעלות אנרגטית. בסדר, יש, תכף תתייחס לזה, יש כל מיני רבדים שבהם יש יותר משמעות ליתרונות כלכליים, לגודל משמעותי גדול יותר, יש מקומות קטן יותר. אין איזו אמירה נורמטיבית שאומרת רשות קטנה זה רע או רשות קטנה זה לא טוב. אבל מה שאמרתי לפני שאתה נכנסת, זה שאחד הדברים שמאפיינים רשויות קטנות בישראל יותר מכל דבר אחר, זה חוסר היכולת שלהם לספק מענה שירותי באיכות גבוהה. הדבר...
כמה רשויות
כן
יכולות בישראל?
עד
75% מה... לא, עזוב, ב-25 שהן רשויות גדולות. איזה שירותים טובים לפני הנוכחי בברפיק כרגע השם שלו, בבאר שבע. השירותים בבאר שבע היו ברמה של רעת.
זה לא נכון. תשמע, קודם כל, התשובה של זה לא נכון.
לא רעת.
לא, אבל זה חשוב. לא, זה חשוב. קודם כל, רעת זה גם דוגמה מאוד מאוד קיצונית. זה יהיה גדולה עם
השירותים בערד, כשהייתה קטנה, היו הרבה יותר טובים מאשר עכשיו. השירותים ו...
זה לא נכון, קודם כל זה לא נכון.
אני רק רוצה שלא נעשה איזה דיאלוג.
אבל קודם כל אתה מסוגל לחלוק עליי, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, לטעמי זה לא נכון, אבל אתה חושב להגיד עוד משהו. כשאומרים רמת השירותים, גם את זה צריך לפרק. כי יש שירותי ליבה לפנות את ההשפעה, לממן, לשלוח תלמידים לבית ספר, לגבות ארנונה וכו' וכו'. אבל אני חושב שמה שקורה עם רשויות חזקות או מוצלחות, או מה שמכונה היום רשויות איתנות, זה רשויות שהצליחו לייצר לעצמם מודלים כלכליים סוסטיינביליים. עכשיו, בשביל לעשות דבר כזה, אתה צריך מה שנקרא, אתה צריך איזושהי יכולת ניהולית מסוימת, מילה ניהולית פה קצת מטר, אתה צריך יכולת של העירייה לעשות.
אני מסכים איתך, אבל זה לא נכון רק.
בוא, תן לי
פה. אבל היכולת הניהולית לא תעזור לך. אם אתה נמצא
בבאר שבע. אני חוזר ואומר, נדרשת יכולת ניהולית שאין אותה באופן אינהרנטי ברשויות קטנות. היכולת שלהם להגיב להזדמנויות מבחוץ, להגיב לגרנטים של הממשלה, היכולת שלהם להביא תורמים, היכולת שלהם לענות לקולות קוראים, היכולת שלהם לייצר מיזמים חדשים, כלכליים או לא כלכליים, היא הרבה 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 יותר נמוכה משל אחרות, ואתה מוזמן לחלוק על זה, אבל זאת דעתי.
אני חולק על זה, אני מכיר מהכירות
שלי,
זה לא פונקציה של כל...
אוקיי, בסדר גמור, אז...
למשל, עיריית כרמל, היא לא עוזבת להביא אנשים תעשייה לכל הכרמל. מה זה אומר?
לא, עוד פעם אני אומר, יכול להיות שהעיר... מה שאני מנסה להגיד פה זה לא שכל עירייה גדולה היא עובדת מצויה, ודאי שלא. ודאי שלא, גם עיריית כרמל היא לא... היא גם לא גדולה במושגים של מדינת ישראל. אבל כשאתה קטן מזה, אין לך בכלל את היכולת לעשות. זאת הטענה. כשאתה גדול, אז אתה יכול. אתה יכול שאתה מוצלח יותר, אפקטיבי יותר, מצליח יותר, מצליח פחות. זה בסדר. זאת אומרת, יש לך מחלקה, יש לך ייעוץ משפטי שעובד בשבילך, יש לך גזבר שעובד בשבילך, יש לך יכולת לפעמים להשתמש בעזרה חיצונית ולהביא אותה לעירייה כדי לעזור לך לייצר פרויקטים כאלה ואחרים. כל הדברים האלה לא קיימים ברשויות קטנטנות, פשוט לא קיימים. יש רשויות מקומות שאין להן ייעוץ משפטי, יש רשויות קטנות שאין להן שום תפקיד ניהולי כמעט, למעט מנהל מחלקת חינוך שזה סטטוטורי ועוד איזה תפקיד אחד. יש המון המון רשויות שאין להן שום דבר לעשות מלבד לשרוד.
גם רשויות יהודיות?
גם רשויות יהודיות, כן. עכשיו, עוד פעם, זה נכון שכמובן הדבר הזה נופל על גם פערים אחרים שיש בחברה הישראלית, כיוון הפערים היהודים ערבים והחרדים והלא חרדים, בוודאי. יש המון, גם נורא קשה לדבר בהכללות דרמטיות, כי באמת אנחנו פה מכל הסוגים. נגיד רעד שהוזכרה פה מעיר ענקית מצד אחד. מצד שני, עיר באשכול 1 או 2. אז אני אומר, צריך כאילו לדבר בהכללות ולשים לב לסייגים, אבל הטענה המרכזית היא שכשאתה קטן מאוד, היכולת שלך להשתדרג מבחינת הנכסים והיכולות וכו' וכו', היא כמעט אפסית. עכשיו, לגבי איחוד רשויות, זה סיפור די מעניין. התחלנו, הגענו לזה קודם. היו ניסיונות לאחד רשויות במדינת ישראל לאורך שנים. במיוחד אגב באמצע שנות ה-90 וגם בתחילת שנות ה-2000, היה שלב ששטרית בא ככה עם המון, כאילו, המון אנרגיה פוליטית כדי לנסות לעשות. אגב, איחדו כמה רשויות במדינת ישראל, יש כמה דוגמאות, זה בעיקר במגזר הערבי, אבל זה פשוט לא עבר. תחשבו על זה. אני חושב שלא היה ניסיון דרמטי אחד שבאמת הצליח לאחד רשויות בישראל. גם האיחוד הכי מפורסם של השנים האחרונות, שזה הוספיה בדאלית אל-כרמל, התפרק בסופו של דבר. וזה מזמין שאלה, אוקיי, אם אנחנו כל כך מאמינים בשיתוף בלהגדיל וכולי, ולחבר את הרסיסים הקטנים האלה יחד, אז למה, כאילו, אז האם אנחנו תומכים באיחוד רשויות? אז אני אגיד לכם מה התשובה שלי. התשובה שלי היא שאיחוד רשויות זה דבר רע מאוד. והסיבה לזה בעיקר מרוצה בסופו של דבר בעובדה שאתה מייצר מתווה כפוי על קהילות פוליטיות שלא רוצות להיות, לעבור מתווה כפוי כזה. סיפור, אצבר לך סיפור מצחיק על זה. ההורים של אשתי גרים בפרדסיה. ובאותה תקופה היה רצון לאחד את פרדסיה וצורן. שתי שכנות קטנטנות שאמורות היו להתחבר ביחד, כל אחת מהן יש כמה אלפי תושבים. עכשיו, פעם ראשונה שראיתי את אבא של אשתי עם שלטים ברמזורים של הצומת פרדסיה, מפגין, מה זה מפגין? כאילו זו הייתה הפגנה הכי בדם ניבו, אפשר לחשוב על מה זה היה? כן, זה לא היה על תהליך השלום, וזה לא היה על צדק חברתי, וזה לא היה על כלום. זה היה שלא יאחדו אותו עם צורן. זה בנפשו. פרדסיה זה פרדסיה. לא צורה. אני גר בגבעתיים, רמת גן, זה ארץ אחרת. אז...
אתה יכול לאחד את רמת גן בגבעתיים?
לא,
אז... הן אחרות לחלוטין.
זו בדיוק הטענה
שלנו.
נכון, זו בדיוק הטענה שלנו. הטענה היא שאיחודים קפואים של רשויות מקומיות זה פתרון ש... מלך שהוא קשה פוליטית, מבחינת ראשי הערים וזה, אני שם את זה רגע בצד, הוא פתרון קפוי על הקהילות הפוליטיות האלה, והוא פשוט לא הצליח להוכיח. אמר כן, אלמנטים מסוימים מתוך הפעילות, אני אומר, מסוימים, מתוך הפעילות הכלכלית של היישובים האלה, בהחלט כן. עכשיו השאלה היא איזה מודל אפשר לייצר כדי לקחת חלקים מסוימים מתוך הפעילות הכלכליות של הרשויות האלה ולעשות אותם ביחד. וזה בעצם ליבת הדיון על אזוריות בישראל. כאילו, הרבה פעמים שאני אומר אזוריות, אז הרבה אנשים נזרקים בכיוון של האיחוד רשויות, וצריך להגיד שאנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על איך, ואני אגיד את זה עוד פעם, לוקחים אלמנטים מסוימים מתוך בחירה שיש בהם יתרונות מובהקים לגודל בחיבור בין רשויות, שיש בהם, שמייצרים רווחה כלכלית חדשה שלא הייתה קודם, ועושים אותם בהסכמה. זאת השאלה. הסיפור שעושים אותם בהסכמה עונה גם לשאלה למה לא לעשות את זה בתאגידי ערים. הרי אתם מכירים גם את הסיפור של תאגידי ערים, יש תאגיד ערים, אגד ערים לכבאות, ואגד ערים לאיכות סביבה, ואגד ערים לביוב, וכל מיני דברים כאלה, שאלה איגודים קפואים. במדינה אומרת לרשויות, אתה, אתה, אתה ואתה, אתם עכשיו איגוד, אנחנו מחליטים שאתם איגוד, לא מעניין אותנו. אם אתם חושבים שאתם איגוד או לא חושבים שאתם איגוד, אנחנו מחליטים שאתם איגוד. אנחנו קובעים לכם את הדירקטוריון, אנחנו קובעים לכם את התקנון, אנחנו קובעים לכם גם במה תתעסקו, תתעסקו בביוב, לא בשום דבר אחר. כי בשביל זה הקמנו את זה. וככה נודעו תאגידי ערים, או לאגדים משותפים לערים, שגם חלקם, אפשר להתווכח אם הצליחו יותר או פחות, אבל הם לא הצליחו לתת מענה לדבר הזה שאני מדבר עליו כאן. הסיפור של איך אתה לוקח חלקים משמעותיים מחוסר התפקוד של רשויות קטנות ולא קטנות, ומחבר אותם אחת לשנייה. ופה הוא היה צריך לבוא עם מודל אחר. אז... רגע, בעצם עוד שני דברים לפני שאני... יורד לתוך המודל עצמו, אני חושב, דבר נקודה מה קרה בעולם, וזה אני חושב שאחד הרגעים שבו הסיפור של אזוריות נכנס לישראל מאוד חזק, או פתאום היה ברור שצריך לדבר עליו, היה מלחמת לבנון השנייה. אני חושב שאתם האחרונים צריך לספר להם למה. אבל הרי מעבר לזה שים הכסף שנשפך גם מצד המדינה וגם מצד המגזר השלישי והפילנטרופיה על יישובים בצפון, שלא הצליח לייצר אימפקט בסופו של דבר, עורר שאלה, איך זה ששפקו פה כל כך הרבה כסף, גם המדינה, גם ארגונים כמו כאלה וכאלה וכאלה, גדמת ואחר, לא, וגם אחרים. איך הם הצליחו לייצר מצב שנשפך כסף הזה לכל מיני פרויקטים, ואנחנו 3, 4, 5, 10 שנים אחרי מלחמת לבנון השנייה, ולא קרה דבר דרמטי במבנה היחסי, במרקם החברתי הכלכלי בצפון, בפערים וכולי, כאילו, הדבר...
אחרי שקרו כמה דברים דרמטיים בחשבונות הבנק של כמה...
זה בטוח, זה בטוח. לא, אבל אני חושב שמה שקרה כתוצאה מהדבר הזה, ואני חושב שלא יודע איך אתם חווים את זה, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים, אבל שבעולם המוניציפלי, או עולם הממשל, מלחמת לבנון השנייה נחוותה כטראומה. מעבר לטראומה הציבורית, ביטחונית וכולי, היא נחוותה גם כטראומה מוניציפלית. משהו שם, משהו שם, משהו שם לא עובד. ואני חושב שאחד, לפחות לטעמי, יש כאלה שאולי חושבים אחרת, אבל אני חושב שאחד התוצאות של מלחמת לבנון השנייה הוא שפתאום שיח האזוריות נהיה הרבה יותר נוכח. פתאום היה איזה רגע שאמר, א', אצלי שפקו כסף על זה, וזה ככה ששפקו כסף על אותו דבר, וזה כאילו לא התחבר, וזה משפח פה ושניהם הוא נעלה. לא נוצרו תשתיות חדשות, לא נגענו במבנים, המבנים נשארו בדיוק אותו דבר, והכל היה מה שמכונה בשפת העם פרויקטיטיס, פרויקטים, מחלת הפרויקטים, פרויקט הזה, פרויקטים נוער כזה, פרויקטים זה, אבל אחרי שהפרויקט נגמר, והתורם הלך, התשתית הבסיסית המוניציפלית לא עברה שינוי כמעט בכלל. אז אני אומר, אני חושב שזה היה, כאילו, נקרא לזה, קו פרשת המים, לפחות בעיניי, שהוביל את שיח האזוריות לארץ, ואחד הביטויים הכי משמעותיים בהקשר של שיח האזוריות הוא נייר שנכתב ב-2009 או 10 מנותו, שנקרא תפיצת מדרגה אזורית בישראל. לא יודע אם יצטרכם להתעכל בזה, אני מבין לכם אחרי שהולכים הביתה לשבת על הגוגל, לכתוב תפיצת מדרגה אזורית בישראל, שבעצם היה ניסיון לייצר עקרונות. זה נייר שנכתב על ידי מכון ראות, מי שמכיר, הג'וינט ועוד סוכנות, ואחר כך גם אומץ על ידי הממשלה. זה נייר שבא ואמר, בואו נתחיל להסתכל על הסיפור של הסיפור המוניציפלי בישראל בצורה אזורית, וננסה להציע מודלים או פתרונות שיגעו בדברים האלה שדיברתם עליהם קודם, כולל יצירת מענים מבניים לדברים שקורים. לא להגיד, אוקיי, תושבים מכרמיאל ידברו עם תושבים עד שיקום ויעשו פעולה התנדבותית משותפת, אלא משהו שמאגנים אותו באיזשהו מבנה שהוא מצד אחד לא מאיים במבנה הרשויות הקלאסי ולא מאחד אותה, אבל נותן לו מענה לאזורים הוולונטריים שבהם הרשויות רוצות להתעסק. וככה נולד אשכול הרשויות האזוריות בישראל. אולי אני אבין כזה אחד. הלכתי אחורה בטעות. טוב, זה... אני מותר על זה.
כמובן שאתה מדבר, סליחה שאני ככה מפרש, כשאתה מדבר על האשכול, אתה יכול לדבר על בית הקרן?
כן, כן, אני אתחיל, אבל אני רוצה, כן, בכל זאת לספר איזה טיפה כרונולוגי, כי הוסקו כל מיני מסקנות עד הרגע שזה הגיע לבית הקרן. האשכול הראשון שנולד בישראל, אחרי מלחמת לבנון השנייה, היה אשכול גליל מערבי. אני מניח שכן נתקלו בסיפור הזה. יש מיתולוגיות שלמות איך זה הוקם. הסיפור שאני מכיר זה שבמלחמת לבנון השנייה, זה הסיפור שבוכמוט אני מספר, לא יודע כמה זה מדויק, אבל בוכמוט מספר שהוא היה צריך כבאית בזמן מלחמת לבנון השנייה, חיפש בכרמיאל, לא היה, חיפש בנהריה, לא היה, חיפש באפולה, לא היה, בסוף הגיע כבאית מ, לא יודע מה, מזיכרון או מגדרה, לא ספר כבר מאיפה. ואז נפל לו תפוח על הראש, הוא סתם, אני מכוון לספר את זה בצורה תיאטרלית, אבל באמת, היוזמה הייתה יוזמה מקומית בגליל המערבי של מספר ראשי רשויות, ביניהם כמובן גם שלמה בוכמוט וגם סיוון יחיאלי, שהיה ראש עיריית כפר ורדים, מועצה, ובעצם נוצרה שם התאגדות וולונטרית של 8 רשויות. אגב, התאגדות מאוד מעניינת, היא כללה גם רשות גדולה, במרכאות מעלות, גם שלומי, גם כסרא סמיע, גם חורפיש, גם כל מיני יישובים מכל מיני מודלים, וגם שתי מועצות אזוריות, מטה אשר ומעלה יוסף. ושמונה או תשע הרשויות האלה אמרו, רגע, אנחנו רוצות לעשות משהו ביחד. משהו שנוגע באזורים הכלכליים שלנו שלא מתפקדים. ובאיזשהו תהליך שלשמחתי, לזכותי, הייתה לי את הזכות להיות חלק בתהליך החשיבה, בעצם התחילו לנתח אזורים שבהם יש עליהם מצוקות. ובאמת, במקומות שבהם הקוטן היחסי מחליש אותם. ובאמת, מהר מאוד זוהו שם כמה פרויקטים או כמה תהליכים שאפשר לייצר. דבר ראשון, כאילו, המהלך הראשון והפשוט ביותר מבחינתם היה לייצר תהליכים שמייצר חיסכון אזורי משותף. אז למשל, הם נכנסו, הפרויקט הראשון שעשה אותו אשכול היה הסיפור של הסעות התלמידים, שתפרתם קודם, והוא כל עירייה אמרה, אוקיי, אני מוציאה עשרות אלפי שקלים, אולי אפילו מאות אלפי שקלים. אתם מכירים את הסיפור של הסעות תלמידים, זה דבר אחת הרצאות הכי גדולות בעולם החינוך של רשויות, כולל לפעמים להסיע בטרנזיט ילד אחד 100 קילומטר בשביל לזה. מכירים את זה? זה סיפור שמעיק על כל הרשויות. ובמובן השנייה, הקו שאני נוסע עובר גם אצלך, והקו שאתה נוסע עובר גם אצלי, ואפשר לעשות פה תחנה משותפת. פשוט היה צריך לעשות עם איזו עבודת מטה שמעולם לא עשו אותה. וזה היה הפרויקט הראשון שנולד באותו אשכול. הפרויקט הזה גם יצר אמון בין הרשויות. כלומר, רגע, יש לנו בעיות משותפות, אפשר לדבר, כשאנחנו מתחרים על לי אצטדיון, לך אצטדיון, לי אחד תרבות, לך אחד תרבות, בואו נדבר על הדבר הקטנצ'יק שמפריע לכולנו, ככה באמת זה נולד. בהמשך זה התפתח מאוד מאוד יפה, ונולדו מזה עוד פרויקטים כלכליים, לדוגמה, פרויקט התייעלות אנרגטית ברשויות, מהחלפת גגות, והחלפת מזגנים, ותאורת רחוב. אמרו, אוקיי, פה יש יתרון מובהק לגודל, כלומר, גם יתרון לגודל משני טעמים. פעם אחת, אותו מכרז שנוציא למי שייצא לנו את ההתייעלות האנרגטית, יכלול יותר יישובים, ולכן נוכל להוציא מחיר יותר טוב. ושתיים, אני מזכיר מה שאמרתי קודם, אין שום סיכוי שכיסרא תוציא כזה מכרז. אין שום סיכוי ששלומי תוציא כזה מכרז. זה מכרז מסובך. זה מכרז שמחייב יכולת עירונית שאין ביישובים האלה. ואז אמרו, רגע, אפשר לייצר גוף מטה, שנקרא לו אשכול, והוא יהיה הגוף שייצר את המכרז הזה, יפיץ אותו וכו'. כדי לקצר את הסיפור ולא להתכנס לכל פרט שלו, נולד מודל, המודל הזה שנקרא אשכול רשויות, שהדבר אולי הכי מעניין בלהגיד עליו, זה שהוא לא מודל פלואידי, הוא מודל מבני. המודל הזה הוא גם באמצעות הקמה של חברה עירונית משותפת, בבעלות 8 הרשויות, עם מנכ״ל, עם מרכז, עם... זאת אומרת, גוף, לא מצטר... אבל גוף ממשלי שיכול לעשות עבודת מטה, יכול לשמש כגוף ניהול משותף, יכול להוציא מכרזים, יכול לעשות, לזמן, לעשות לזמן פרוגרמות וייעוץ וכל מיני היבטים, שלא שנייה אחת, והכל בסיס וולונטרי, כלומר, הבסיס שאומר, זה לא אמרו לי, אתה צריך להתעסק בתיירות, או באיכות סביבה, או בביוב. אנחנו יושבים ביחד, נחליט, אנחנו רוצים הטמנת פסולת משותפת, נעשה. אנחנו רוצים גגות סולאריים, נעשה. אנחנו רוצים מועדון צרכנות משותף לאזור, זה גם פרויקט שנולד שם, בואו נעשה. הסתדר ספורט גדול עלינו, למה לא יש ולי יש, וזה יותר מדי מסובך, בואו נשאיר את זה למקום אחר. וככה, שזה אחד היתרונות הכי, בעיניי, הכי משמעותיים במודל הזה, שהוא נולד, קודם כל נולד מלמטה, הוא לא נכפה על ידי הממשלה. שתיים, הוא וולונטרי ועוסק במה שהוא, אני חושב שאפילו כתבתי את זה פה אפשר, הוא וולונטרי ועוסק במה שהוא רוצה, נורא קשה לקרוא, לא נורא. ומצד שני, למרות שהוא וולונטרי וכזה ידידותי, הוא מעוגן באישות שיכולה לעבוד ולהיות אפקטיבית. וזה היה האשכול הראשון. היום יש לנו 5 כאלה במדינת ישראל, שמקיפים למעלה מ-50 רשויות, זה פרויקט שהתפתח מאוד יפה בשלוש שנים האחרונות. ואני הייתי חלקים גדולים בהתחלה שאני מעורב בזה, עכשיו כבר לא. ואחד מהאשכולות האלה, אגב, נולד גם באזור שלכם, כאן בכרמיאל.
אני רוצה רגע לשאול משהו בקשר
ישנם פרויקטים אשכוליים שמערבים את השחקן העירוני, לדוגמה מאשכול גליל מזרחי או שפינה. שם נולד פרויקט אשכולי שקשור לחינוך למצוינות במדעים. כי הם שמו לב שיש להם כמה נכסים אזוריים מאוד מאוד מעניינים. יש את מיגל שמכיר בקריית שמונה, ויש ויש עוד, אני זוכר את כולם, מכונים, יש את הפקולטה לרפואה בצפת, ועוד כל מיני נכסים אזורים שהם רלוונטיים לסיפור של מצוינות בחינוך ולמחקר ומדעים. אז הפרויקט שבעצם אפשר לבני, בעיקר לבני נוער ואחרים, להיחשף לאותם מרכזים בצורה הרבה יותר משודרגת, בוודאי שהוא ערב את מנהלי מחלקות החינוך ברשויות. כלומר, הוא לא נסע מעל הראש שלהם, הוא מתחת לראש שלהם, הוא היה חייב להכיל אותם פנימה. אבל ההיבט הריכוזי, ניהולי, אדמיניסטרטיבי של הפרויקט הזה, הוא היה פרויקט אשכולי. כנ"ל, לדוגמה, יש שם פרויקט שנולד בתחום של מס, מי שמכיר, שזה מרכזי עבודה שיקומית לאנשים בעלי מוגבלויות. אז הוא קם שם, למשל, מס אזורי כזה, זה מס אחר, ירון. למס, לא מהמס שלנו.
כן, כן, הבנתי.
אז עוד פעם, אז גם פה מנהלי מחלקות הרווחה ברשויות, ודאי הם מכירים ומעורבים בפרויקט של הקמת המס האזורי, אבל הטיפול שלו, הבאת כסף אליו, הרי הטיפול ברגולציה שלו וכו' וכו', נעשתה על ידי אותו גוף, נקרא לזה גוף ניהול, אני לא כל כך אוהב את הביטוי הזה, אבל לצורך העניין גוף ניהול אזורי שנקרא לו אשכול. אז היום אני חושב, אחד הדברים שמאפיינים את אותם אשכולות זה פעם אחת, להתעסק בשכבת פיתוח שהרשויות בכלל לא מסוגלות להגיע אליה, פרויקטי תיירות למשל, פרויקטי תחבורה למשל, כל מיני מיזמים גדולים ומורכבים, שאף רשות לא יכולה, או אין לה את הזמן, או אין לה את הקפסיטי, או אין לה את הדרך לקחת אותם על עצמה, ויש הרבה דוגמאות כאלה. זה אזור אחד. אזור שני זה לקחת נושא מאוד מורכב, שרשויות מאוד קשה לגעת בו, כמו שההתייעלות אנרגטית, או גגות סולאריים, או הטמנת פסולת. אתם מכירים את זה שהטמנת פסולת גם, אחד מהכאבי ראש הכי גדולים של רשויות מקומיות, חוק האריזות, חוק ההטמנה, כל הדברים האלה, זה חוקים שנפלו על העיריות מהכנסת, והן צריכות כאילו פתאום להתמודד עם זה. אז אותו, אם אתה חיפה, או אשדוד, או ראשון וזה, אז זה חסיד קל לך, אבל אם אתה אותו, חורפש קשה לך. ואז, ואת החלק הזה בא אשכול ואמר, אני לוקח על עצמי. עוד אחד הדברים שקרו באשכולות, שהוא מאוד מאוד מעניין, אני חושב שהוא קרה גם כאן בקרמיר, אבל עוד שלא מדייק, זה מענה לקולות קוראים של הממשלה. אחד הסיפורים הכי מדהימים כאן בעיניי, ששואלים למה רשויות מקומיות לא מצליחות לצמוח. דבר לממשלה אומר, הממשלה שמה לא שמה כסף על הפריפריה וזה וזה, ואז יבוא לך משרד כמו לא יודע מה, משרד התיירות, ויגיד, מה זאת אומרת, אני שופך מלא כסף. אני את כל הכסף, זה הם יגידו את זה, אני את כל הכסף שאני שופך בפריפריה, נגב גליל יגידו את כל הכסף שאני מוציא. עכשיו, איך אתה מוציא אותו? אתה מוציא אותו בקולות קוראים. כל יום בעיתון תמצאו יש קול קורא של משרד הזה, המשרד הזה, המשרד. עכשיו, מה יש בקול קורא הזה? א', מאצ'ינג, שזה קטסטרופה בפני עצמה, נראה לי שלא צריך להסביר אפילו למה. חייב את הרשויות לתת 25% או 10% או לא חשוב מה. שזה בעיה בטח בחלק גדול מהרשויות שהזכרתי אותן קודם. אבל גם אם אין מאצ'ינג, ולפעמים אין מאצ'ינג, אתה עדיין צריך לעשות משהו עם זה. אם אתה רוצה עכשיו שמשרד התיירות ייתן לך כסף להקמת טיילת או פרויקט תיירותי אקולוגי, נגיד שיצא קול קורא כזה עם משרד התיירות, מישהו צריך לעשות מזה משהו. זה לא עכשיו, אוקיי, תן לי את ה-2 מיליון, 3 מיליון, 10 מיליון, ואני אתחיל. אתה צריך להראות פרוגרמה, אתה צריך להראות שאדריכל עבר על זה וזה, אתה צריך להראות שיועץ סביבתי בדק את ה... אתה צריך להראות 70 אלף תפסים.
אז בשביל זה הרשויות לא כל כך... להראות
את אשכולות קוראים. נכון, לא, מה שקורה זה שהחזק...
המסוגלות.
החזקות...
לא, אין שלא מסוגלות, זה באמת מפי, שאני עשיתי את זה הרבה שנים.
ואיזה קורה?
במועצה אזורית
מסגרת. כן.
כל איזה השתתפות, לא יודעת מה, משהו
של מחלקת הספורט, או מחלקת...
תשמע,
מנהלי
המחלקות, פשוט זה אמיתי, שצריך...
זה
בכלל לא
לעשות את זה.
זה לא גם תוכות ביצוע...
המטרה היא שהכסף יישאר במשרד האוצר.
כן.
אז...
כשזה מגיע, בתקופה שלי דווקא רק החבר'ה הבדואים קיבלו במסגר.
עוד פעם,
כאילו...
אבל עוד פעם, קודם כל מסגר זה מועצה יחסית מתפקדת, ככל שאני יודע. אז אתה יודע, אז פחות הייתה לו את ההחלטה להגיד, את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, ואם אני רוצה, אני מתלבש על זה. אני ראש העיר, סליחה, או לא ראש העיר, או המנכ״ל. יש את המנכ״ל?
יש
המנכ״ל. או יש אפילו רשויות שיש בהן יחידות אסטרטגיות, או יחידות תכנון, ותחשבו כמה רחוק זה עוד פעם מחורפש. תחשבו, זה קילומטר. מהמקום שהרשויות האמצעות, אבל זה אומר, אוקיי, יש פה קול קורא, זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לי, אבל זה כן מתאים לי, אני מתלבש על זה, ויביא את זה, וגם מקבל את זה. אז אחד מה שהשקולות התחילו לעשות, זה לענות לקולות קוראים בשם, כאילו בשם הרשויות האזוריות, אפילו אני חושב שהפרויקט הגגות הסולאריים, הסולאריים באשכול גליל מערבי, גם היה כתוצאה מקול קורא של משרד הגנת הסביבה. אבל גם בדברים שהם הכי הכי בסיסיים, אין, עוד סיפור, סליחה שאני מסתובב באנקדוטות, אבל אני חושב שזה דרך מאוד טובה ללמוד את העסק הזה, הפרויקט הראשון של האשכול הראשון בנגב, נקרא אשכול נגב מערבי, כולל את המועצות האזוריות של עוטף עזה, פלוס רהט, פלוס סדרות, סדרות, נתיבות אופקים, רהט ומועצות אזוריות די גדול. מה היה הפרויקט הראשון שהם עשו באשכול? אתם לא תאמינו, כלבים משוטטים. צרה צרורה. עכשיו, אוקיי, אז כאילו אתה אומר, מה, וזה, ואני עכשיו סיפרת לכם סיפור.
אנחנו עוברים בין הרשת
ומידה מהשנייה. נכון, זו דוגמה מצוינת לכלב שמשוטט עוברת
את גבול המוניציפלי שלו באיזה אזור.
בדיוק, כן. אז זה מצחיק, אבל מי שפה מכיר מוניציפלי יודע שזה צרה צרורה. עכשיו, זה דבר כאילו קטנצ'יק, שעכשיו תנו לעירייה, ליישוב קטן כמו אופקים, להתמודד עם כלב משוטטים. סיוט. אז באמת, אני הייתי בדי בהלם שאתם ישבו וחשבתי מה יצא, את החינוך, יצא חירום, יצא לא יודע מה, כלבים משוטטים. וזה היה הפרויקט הראשון שהתחיל בנגב המערבי, ואחלה, הוקמה יחידה, לא משנה, איזשהו מנגנון משותף אזורי, שגם חוסך להם עלויות, וגם יצר להם כאילו שקט נמלי סביב הדבר הזה. לא כל כלב שעובר את הזה, פתאום נהיה אישו. והנה לכם דוגמה למשהו שהוא מאוד מטריד רשויות, נגיד במקרה הזה מאוד הטריד אותם שם. וזה לא כפוי מלמעלה, לא צריך להגיד נגד ערים לכלבים משוטטים, כן? זה נושא אחד. ויום אחרי זה הם התחילו בפרויקט שקשור לחירום, ויום אחרי זה משהו שקשור למרכזים לגיל הרך. כאילו, באמת השמיים הם הגבול בעניין הזה, ופה אני חייב להגיד עוד הערה, שגם בגללה אני מאוד מאוד אוהב, אני קצת, באמת הבנתי שלא אובייקטיבי לגבי האשכולות, אבל מה אכפת לי, אז אני אמשיך להגיד לכם, אני חושב שזה נפלא, אבל אחד הדברים הבאמת באמת מעניינים שקרו כתוצאה מהסיפור של האשכולות, זה התחזקות קולן של הרשויות כלפי השלטון המרכזי. זה גם דיברנו על זה קודם, על זה רץ והוא רץ והוא מגיע. כן, ועוד ביחד. ופתאום עוד רגע, אתם יש לנו סדר עדיפויות אזורי. בסדר עדיפויות האזורי הזה הוא 1, 2, 3. אז נכון, לי כרשות יש את העניינים שלי, את התושבים שלי בסדר, אבל את הכביש הזה, החלטנו שאנחנו הולכים את זה ביחד. ואת הפרויקט התיירותי הזה, החלטנו שאנחנו הולכים את זה ביחד. ואחד, שניים, שעוד עוד 10 גברים, ואז שאתה בא לשר, או לממשלה, או למשנה למי, למחוז לפעמים, אתה בא כאיש אחד, עם וויס הרבה 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 יותר חזק, הרבה יותר מאוחד, מה שגם מביא הישגים יותר גדולים, וגם אומר לשלטון המרכזי, חבר'ה, שלטון המקומי זה לא האבן הנמצא, וזה לא זרוע ביצוע, זה יחידת ממשל רצינית שיש לה מה להגיד. ואני חושב שזה אחד, זאת אומרת, אם אתם שואלים אותי בסוף 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 למה אני מאוד מאמין במיזם האשכולות הזה, זה שהוא מייצר איזה זה מתח חדש או אנרגיה חדשה בתוך המערכת היחסים המאוד חד צדדית שיש היום בישראל בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי ומאתגרת אותה. עכשיו, נראה לי ששאלות, אבל אני כן רוצה להגיד משהו על הסטטוס של האשכולות כפי שאני יודע אותו מלפני. כאילו אני פחות או יותר הפסקתי להיות מעורב בפרויקט הזה באופן אישי מלפני שנה, אבל אני די עוקב, והמצב נכון להיום הוא כזה. 5 אשכולות פעילים במדינת ישראל, גליל מערבי שהיה הראשון, גליל מזרחי שהיה השני. אחרי זה בשנת 2013 התחילה הקמה של עוד 3 אשכולות כמעט במקביל, בנגב המערבי, כפי שתיארתי קודם, בנגב המזרחי, וגם כאן באזור בית הכרם. לי יצא באופן אישי לשבת כאן אצלכם בעירייה כמה פעמים.
מה אשכול?
את מי הוא כולל? זה לא כל כך יודע.
13 רשויות.
דווקא אני יודעת. שכל בתקרם, מה שהוא עשה בשנה וחצי האחרונות, יש לנו בעיות חמורות שאתם מכירים. יש בעיה של צריכת גזם והשפעה. בגלל שהכפרים לידינו עוברים ממצב של להיות כפר לעיר, כן? הם הולכים להיות עיר, יותר צפוף, פחות חקלאות, יותר צריכה, רמת חיים עולה, המון הצרכנות, יש הכל מלא אריזות ופסולת. הם מנסים להתמודד כמו שהתמודדו פעם, שבאדם החקלאי הוא משתמש בהכל, ובסוף מה שנשאר הוא שרף את כמה גללים של חמור שהיה לו. אז הם מנסים לעשות את זה גם היום, אבל היום יש פלסטיקים, יש דברים ממש ממש רעים, ומשתחררים דיוקסינים, משתחררים חומרים קרצוגנים, סרטניים, והכל מגיע ממערב למזרח, מאצלהם אלינו. ואז זה לא בעיה שלהם לבד. וגם יש בעיה נוספת שכרמי המשגב תמיד מקבלים מקום ראשון בנושא של איכות סביבה, והכפרים, כפרי שבו לדוגמה, הם לא מגרדים בכלל את הפרסים האלה או שום קריטריון נורמטיבי אחר. ואז אומרים, רגע, בואו נעשה השוואה, כאילו סוג של אוסמוזה, ככה אם נהיה כולנו מאוגדים, אז אנחנו נוכל להרים את הסביבה שלנו לטובת כל כל הנוגעים בדבר. אז דבר ראשון שהאשכול עשה, ועכשיו הוא סיים, במשך שיותר משנה, הבאנו חברה, הם לא אני.
את
מעוררת?
לא,
אני פשוט אקטיביסטית של איכות סביבה, אז אני מכירה. הם הביאו חברה חיצונית מתל אביב, שהיא עשתה סקר שטחים פתוחים, לראות איפה בכלל יש ערימות של אשפה, שאנשים במקום לזרוק, יש בעיה חמורה של איסוף אשפה ופינויה. אז למשל צולת בניין וצולת אחרת, הם שמים בכל מיני מקומות בשטחים פתוחים. אז דבר ראשון צריך היה למפות, דבר שני להזמין חברה שמנקה את כל זה, ודבר שלישי, רוצים לגדר חלק מהמקומות. אז
אני אגיד, אני...
אז זה למשל אחד הדברים שהם עושים.
אני זוכר שפעם אחרונה שאני הייתי כאן סביב הנושא הזה, כמעט שנתיים, אז באמת הנושא שהכי בער, תרתי משמע, בשיחה של ראשי הרשויות היה הנושא של איכות הסביבה וספציפית זיהום הסביבה, והנושא של גזל והשפעה ושריפת השפעה ואיכות האוויר היה באמת הנושא, ואני מבין שנושא. עכשיו, מה שאני... אז קודם כל, אני לתת סטטוס מדויק של מה שקורה פה, אני לא יודע, אבל אני כן ממליץ, אני חושב שזה אחד אולי הלקחים או המסרים לשיחה הזאת, זה שכתושבים שווה לנסות להתחבר לתשתית הזאת של האשכול, מתוך מטרה, א', להבין את התהליכים שקורים, ואולי גם להציע סביבה כל מיני הצעות. אחד הדברים, שאני חושב שפרויקט האשכולות לא הצליח בו, ודעתם כשבנינו את זה במקור, חשבנו, אוקיי, איך אתה הולך טופ דאון בוטום אפ, כאילו אתה גם מייצר תשתית אזורית עם ראשי הרשויות, עם איזושהי משילות במרכאות, לא מילה כל כך טובה, אבל איזושהי... איזושהי שותפות בנושא המדיניות וכו', ואיך אתה מייצר חיבור תושבי, שיח תושבי, תהליכי שיתוף ציבור וכו' וכו' ברמה האזורית. עכשיו, אחד הדברים ש... הלקח שלי, אבל אני לא בטוח שהוא כל כך אינטליגנטי, זה שאנחנו ראינו מהר מאוד שכדי לבנות אמון בין ראשי הרשויות, אתה חייב קודם כל לייצר הצלחות מאוד מאוד מהירות, וראשי רשויות יהיה להם הרבה קשב, והם צריכים מהר מאוד לראות שמשהו עובד. אז לכן, חלק גדול מהשקולות בשלב הראשון שלהם הלכו לפרויקטים. בואו נעשה קודם כל פרויקטים בתחומים שנחליט עליהם בדירקטוריון, או באותה שותפות של מקבלי החלטות, שנתחיל לפעול, בין אם זה פסולת, בין אם זה חינוך, בין אם זה ואת התהליך האזורי התושבי, נעשה בהמשך. לא יודע אם זה טוב או אם זה רע, אבל זה המציאות היום. כלומר, יש איזה רצון להתחיל קודם כל באיזשהו ביצוע, ואני כן חושב ש... יש שאלה, האם בכלל יש... האם צריכה להיות זהות הזאת? לא, האם אתם בתור תושבי כרמיאל צריכים להגיד, חבר'ה, אני בכלל לא תושב כרמיאל, אני תושב אשכול בית הקרן. אני באופן אישי חושב שזה לא יקרה. אני חושב שזה חז... זה יותר מדי חזק ועמוק כדי שאנחנו נוותר על זהויות בעניין הזה. אבל היכרות של הרובד השיפוטי, לא רובד השיפוטי, אבל הרובד ההתנהלותי הזה של הרשות המוניציפלית שלי בפן האזורי, זה משהו שאני בהחלט חושב שתושבים צריכים להכיר אותו. בגליל המערבי זה לקח הרבה מאוד שנים, הוא כאמור היה חלוץ, לקח הרבה מאוד שנים עד שהתושבים ותושבי כפר ורדים יכול להגיד, אני יודע לך שיש אשכול. אני יודע מה הפעילות שלו, זה לקח הרבה זמן, אני חושב שזה יותר נוכח שם היום.
ידענו שיש אשכול, אבל לא חשבנו
שבין אנחנו... נכון, בסדר, זאת שאלה.
אבל יש לי שאלה,
כן, כן, בטח.
קודם כל אתה מציין שזאת התנגדות וולונטרית,
ולא
שמעתי
עליו
כמו
שרשות שבית מתנגדות,
כאילו,
לא, וולונטרית במובן זה שהיא לא נכפת עליו, זאת אומרת, אתה נכנס לאשכול רק אם אתה רוצה. זה לא שהמדינה...
שראש עיר כרמיאל יכול להגיד אם זה לא מתאים לי, אני לא מבין את זה כלום, אני הולך.
זה לא שהמדינה באה ואמרה, סליחה, החתיכה הזאת שקוראים לה בית הקרן, עכשיו, פשוט א' ב' ג' ד' אתם חייבת מאשכול קדימה. ממש לא. עושים תהליך, שותף, פסיליטציה, דיבורים, מתווכחים, חוזרים, ברכים, ההוא הולך, ההוא בא, ורק מי שרוצה לקחת חלק בתוך השותפות הזאת הוא חלק ממנה, כמובן זה דבר מורכב, כי אחרי זה אתם תבואו ותגידו בצדק, אוקיי, אז מה העתיד של זה? נגיד, אתה רוצה שכל הארץ תהיה מרושת באשכולות, אז אתה תחתוך אותם, פתאום אחד לא רוצה, הוא רוצה להיות שם. זה דבר די כאילו, זה מורכב. מצד שני, אני חושב שגם הניסיון של אגדי הערים, שהיה ניסיון כפוי, וגם בסוף, תראה, ראש עיר שלא רוצה, דחפו אותו לתוך שותפות, אז הוא ידפוק אותה. הוא לא ישתף איתה פעולה, ועדיף שהוא מצטרף אליה כשהוא רואה בערך, ולא... אז אני חושב שיש לזה עתיד במובן הזה. אז נגיד לו משפט אחרון על האשכולות, אחרי שנתיים או שלוש שהפרויקט הזה תפס תאוצה, משרד הפנים התלבש על זה. עכשיו, מה אני אומר להתלבש על זה? להתלבש על זה זה גם טוב וגם רע, כלומר, המלאכה התחילה לחבק. עכשיו, יש לזה כמובן יתרונות.
זה חיבוק טוב.
נכון, זה בדיוק חיבוק טוב. מצד אחד זה בא עם כסף. היום אשכולות ממומנים על ידי המדינה,
פחות מה שאני יודע בשנה ומשהו האחרונה.
כן, זה נכון שזה הולך ויורד, כי יש איזו מחויבות מסוימת של...
שר התחלונים שלהם הוא ממש ראשון.
לא, זה קטסטרופה, ברור. זה קטסטרופה, נכון, מסכים.
לא, אבל עכשיו אני צריך חוק שבוע שעבר.
לא, זה כלפי ספקים.
החוק הוא גם שוטף פלוס.
60,
אני חייב להגיד לך משהו על זה.
אבל 60 זה מה שנהוג במשק, בלי קשר.
אני חייב להגיד לך משהו על זה. זה הצעת חוק שעברה טרומית, זה כל מה שקרה. כל מה שקרה. בואו לא נחגוג חגיגות לפני ש...
זה מהכובע הנוכחי.
זה מהכובע שלי כמרכז להתאמת האזרח. אנחנו חוגגים הצעות חוק על ימין ולשמאל. צריך לראות שזה קורה. אבל, ומוסר תשלומים, מסכים איתך במיליון אחוז, רק זה לא סיפור של אשכולות וזה, זה סיפור של המדינה. היא מתנהלת ככה גרוע כלפי כל ספקיה, צינורותיה, וכולי, וזה קטסטרופה ממשלית בישראל שהיא בכלל לא קשורה לאשכולות, אבל אני אומר, אני חוזר על החיבוק הדוק, פעם אחת משרד, ונגיד שזה ישתפר, ונגיד שיהיה יותר כסף, בסדר, לא נכנס רגלים, זה 2 מיליון או מיליון או חצי מיליון או זה, אבל פעם אחת המדינה אומרת, אשכולות זה דבר טוב. ואגב, משרד הפנים, שאתם יודעים, משרד הפנים כותבים את תוכניות העבודה שלהם ומפרסמים את היעדים שלהם, אחד היעדים הראשונים שהופיעו בספר תוכניות העבודה של משרד הפנים שנה שעברה היה אשכולות אזוריים. ממש פוליסי, כולל רצון ב-2016 לגדול בעוד כמה אשכולות. סיפור מאוד מעניין, זאת אומרת, מבחינת מודל, המדינה מצאה את המודל הזה כמודל שהיא רוצה לתמוך בו על חשבון הניסיון לאחד רשויות. וזה חושב הצלחה מאוד מאוד גדולה, כולל כסף והכל. מצד שני, כשבאה הממלכה, היא באה עם רגולציה. ופה אחד הדברים שהאשכולות מתחילים לסבול מהם היום, ככל שאני יודע, זה שהפריץ קצת נכנס להם לתוך התחתונים. זאת אומרת, רגע, יש לך תוכנית, אתה עושה תוכניות בתחום התיירות, תראה לי אותם, רוצה לאשר אותם. או אתם בוחרים מנכ"ל האשכול, אני יושב בוועדת הבחירה. או כל מיני דברים מהסוג הזה. עכשיו, זה, אתם יודעים, כיפופי ידיים בין שלטון מקומי למרכזי, הם טעמים תמיד. אני חושב שהסיפור של אשכולות הוא אחד הדברים הכי מובהקים לראות בהם את זה קורה. עכשיו, מצד אחד אפשר להגיד, כאילו צריך לתמוך במה שמשרד הפנים עושה, אומר, סליחה, אתה רוצה, זה כסף ציבורי, אתה רוצה לשים אותו באשכול, בוא תראה שהוא עובר כמו שצריך, בוא תראה שהוא מכוון תוכניות עבודה ויעדים, זה בסדר גמור מצד המדינה לדרוש דרישות מסוימות כלפי תמיכה מסוימת שהיא נותנת. מצד שני, אני חושב שזה האתגר הכי גדול היום ברשויות, באשכולות, זה איך לא לחנוק את החלומות. כי בסדר, אז נגיד שהרשות המקומית נתנה למשרד הפנים יופי של תוכנית עבודה בנושא, לא יודע מה, הסעות תלמידים, כי זה מאוד כזה מחובר לחינוך ותחומי ליבה. אבל אם לרשויות האזוריות יש איזה חלום להקים מיזם תיירותי חדש, או לייצר פארק, לא יודע מה, לאנשים בעלי מוגבלויות, אני לא יודע מה, סתם אני זורק, כמו שבאמת עבדו עליו הרבה זמן ומתאים וככה, לייצר טיילת משותפת בין, אני יודע שיש דיבור כזה, נכון? קלניות, לא זוכר כל זה, אבל טיילת משותפת בין...
יש עוד פוטופיים.
כן, אוקיי, אז מאז, אוקיי.
אני מבין של הסוכנות.
לא משנה, אז אולי הבאתי דוגמה.
לא, הטיילת זה של האשכול ושל אקטיביסטים.
אוקיי, אז בסדר, מעולה. אז יבוא משרד הפנים ויגיד, סליחה, הטיילת זה לא מעניין אותי, זה תיירות, זה... מה, אני קשור לזה.
דווקא ממש
תקצרו בביוני את הקשור. לא, סתם, אני... דוגמה, אז משהו אחר. אבל אני אומר, בסוף, אסור שהעובדה שהמדינה עוזרת, גם יחנוק במרכאות את האשכול לתוך תחומים שהם כאילו מה שמעניין רק וכאילו מבטא על סדרי עדיפויות המקומיים או האזורים. אני חושב שזה היום האתגר הכי גדול באשכולות. יש עוד כל מיני אתגרים. אני באמת חושב שזה כדאי, לא יודע, במסגרת הקורס הזה או בכלל, שתפגשו עם המנכ"לית של האשכול כאן.
אני יכולה להביא אותה.
תביא אותה, דעתי זה יהיה לכם מדהים, וגם כל מה שאני ככה חפרתי לכם במוח, שבצורה תיאורטית יהפוך להיות משהו שהוא הרבה יותר קונקרטי לאזור הזה עצמו. וזה אזור מאתגר, בואו תודות על האמת, אולי מכל האשכולות שקיימים היום בארץ, כל אחד, אגב, כל אשכול חושב שהוא הכי בעייתי, הוא הכי מורכב, וזה, כולם היו אומרים איזה באים למשרד, אני אומר, לא, אבל אצלנו זה ככה וככה. אבל זה באמת אזור מאוד מאוד מורכב, ויש בו פערים וחסמים שונים, שאני חושב שהם בפירוש אתגר עבור האשכול הזה, אבל הם יכולים בפירוש, זאת אומרת, זה בדיוק האזור שאשכול יכול להתחיל לגעת בהם. עוד מילה אחת, איך אתה בזמן?
יש 20 דקות לסיים. אני חושב שיש לך את המילה, אבל אם היית יכול אחריה, כמה דקות על בכל זאת אולי רעיונות, כי זה לא משהו אולי שעד עכשיו זה, על בכל זאת מה קבוצת תושבים יכולה לעשות בתוך כל העניין הזה, ואחר כך כדאי נראה לי גם זמן לשאלות.
בסדר, אז קודם כל, רק עוד מילה, המילה אחת שרציתי להוסיף, זה שאני רואה את מכת איתכם באשכולות, שזה אופן מודל שאני חושב שהוא מצוין ומעניין, וגם קורה כאן, כאילו יש חשוב מאוד שתכירו אותו וזה. אבל צריך רגע רק עוד לשים עוד, כאילו, הסתייגות אחת ולהגיד שזה לא המודל האזורי היחיד שגם כאילו רלוונטי בישראל. אפשר לעשות עוד כל מיני דברים. אחד ההזדמנויות, או אחד המודלים שהתפתחו למשל בנגב, בשם נכון של מודלים אזוריים, עוסקים בכלל בהזדמנויות החיצוניות שמגיעות לאזור, ומה, איך מחבקים אותם. לדוגמה, נושא של מעבר צהל הנגב, עיר הבהדים, קריאת ההדרכה, זה סיפור שנורא מעסיק היום את הרשויות שסובבות את האזור הזה. שהרעיון צריכות להקים אשכול בשביל לקלוט את קריאת ההדרכה ולהתייחס להיבטים הכלכליים וההזדמנויות שיש בה, יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא. יכול להיות שפשוט שותפות אזורית שאומרת, רגע, זה גם אגב קורה בנגב. בואו ניקח, כן, מועצת הנגב זו דוגמה טובה, זו התאגדות של ראשי רשויות תחת מועצה, שהיא עמותה לצורך העניין, שאומרת, רגע, אנחנו בכלל צריכים להשיג הישגים של מדיניות כלפי מעבר צהל לנגב. כלומר, אנחנו צריכים לדאוג שלא רק בונים פה את קריאת ההדרכה, אלא נותנים תמריצים ליזמים, עוזרים לנו בנדלן, אני יודע מה...
לא מפקים לנו את הכבישים.
ביום, מרחיבים את התחבורה כראוי וכו' וכו' וכו'. או לצורך העניין, נגיד גם בקובע השני שלי, עומדים בהתחייבויות של הממשלה כלפי הנגב, כפי שמופיעות בהחלטות הממשלה. וזה עבודת לובינג משותפת של רשויות, זה בכלל לא אשכול, זה לא פרויקטורה. זה לחץ פוליטי, כמו שמועצת ישע עשתה בכובע של מועצת ישע, מועצת הנגב תעשה בכובע של הנגב. וככה נולדה שותפות אזורית, שהיא לא שותפות אזורית פרויקטלית או כלכלית, אלא שותפות אזורית פוליטית, שהמטרה שלה היא להשיג הישגים עבור האזור.
יש אשכול על שקוראים לו מרכז השלטון המקומי, שהוא בעצם היה צריך לטפל במדיניות של משרד הפנים מול כלל הרשויות בישראל. מה אתה יכול לומר על זה?
אוקיי, זה שאלה טוב. מרכז השלטון המקומי זאת עמותה שמאגדת רשויות. התפקיד שהיא לקחה על עצמה, כפי שהיא מגדירה אותו, הוא באמת ייצוג האינטרס המוניציפלי כלפי המדינה, והיא עושה את זה בהיבטים מסוימים. הקושי הוא שבאמת האינטרסים הם מאוד מנוגדים. כלומר, לך תייצא 257 רשויות, שיש ביניהם הרבה הרבה הרבה...
או לצורך העניין, את הפורום ה-15.
זהו, ולכן, אחת התופעות הכי
מעניינות... 68.
אחת התופעות הכי מעניינות שקורות במרכז השלטון המקומי, או לצד המרכז השלטון המקומי, זה שכל מיני קבוצות רשויות התחברו להם, כי אומרות, אוקיי, יש את מרכז השלטון המקומי, אבל יש אותן. אז פורום ה-15 זה הקבוצה הכי ידועה, אבל יש עוד קבוצות. יש פורום הרשויות האיתנות. יש פורום רשויות הבדואיות, יש פורום רשויות הדרוזיות, יש פורום קו עימות.
זה כבר מפלגות בתוך...
נכון, עכשיו בדיוק. ובתוך זה צריך עושים את הפוליטיקה. מרכז השלטון המקומי גוף מאוד פוליטי, מאוד 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 פוליטי, תרשו לי להוסיף כמה מאודים. בצדק, אבל, כאילו, היא לא... פוליטיקה זה דבר טוב, כאילו, לא תמיד זה דבר רע. אבל במובן שאנחנו מדברים עליו כאן עכשיו, שצריך לטפל ב... לצורך העניין, מה שמעתי קודם, נגיד, קריאת ההדרכה, ב-10 התחייבויות ממשלתיות כלפי אזור ירוחם, חורה, מצפה, זה לא עבודה של מרכז השלטון המקומי.
כלומר, זה לא עבודה... משרד הביטחון בנושא מחנות צבאיים. זה...
לא הבנתי, תגע פעם?
מול משרד הביטחון על מחנות צבאיים שנוגסים בערים, מצד אחד נותנים פרנסה לאיזו, מצד שני...
אז תראה, למשל, אתה שואל אותי, אני אספר לך סיפור, ממשלת אולמרט, זה גם סיפור מעניין שאף אחד לדעתי לא מכיר אותו, ואף אחד זה מולה להדבר להתעסק בזה. העבירה החלטה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שאומרת ככה, תוקם קרן ממשלתית שתאגום את כל כספי הארנונה של מחנות צה"ל לקרן אחת ותחלק אותה בצורה שוויונית. זה דבר פורץ דרך חבל הזמן. החלטת ממשלה יש על זה. אני יכול אפילו להפנות
לא בוצע מעולם.
מתי זה יבוצע?
זה לא בוצע מעולם. כמו אגב 70% מהחלטות הממשלה, גורס אוברי. אבל, אם אתה שואל אותי, מרכז שלטון המקומי היה צריך להיות שחקן שאומר חברים, מה עם ההחלטה הזאת? אבל אין לו שום אינטרס לעשות.
אין לו שום. בדיוק. ראשון לציון.
אז אני אומר, אתה מבין כאילו, איך זה יעבור?
זה היה משאלה רטורית, אבל...
זה לא יעבור.
זה הרי בא כתוצאה מ-2003, כתוצאה מהחוקים שהתחילו ב-2001.
נכון.
של להפסיק את תקציב האיזון. וכל זמן שהיה תקציב איזון, לא לקחתי בכלל ארנונה ממוסדות ממשלתיים.
נכון.
אז היה סידור מצוין של תקציב איזון, והלכו וקלקלו אותו, והסיטו את הרשויות אחת בשנייה, ועכשיו אומרים, למרות שאתם רבים אחד עם השני, תשכבו באותה מיטה ותעשו באותה
שנייה. נכון, קודם כל אני מסכים, מאוד עם הניתוח הזה, רק אני יודע, לפחות בעיניי, הסיפור הזה של הצדק החלוקתי של ארנונות את המחנות הצבאיים, הוא כאילו, הוא סטנד אלון, כאילו, יכולת להפריד, אתה יכול להפריד אותו מהסיפור ההיסטורי הזה.
אבל עדיין אני לוקח, סך כל משאבי הארנונה בישראל, בהנחה שלי, שצריך 10,000 שקל לתושב בשביל לתת לו שירותים מתקבלים על הדעת, אז סך כל הארנונה בישראל מגיעה ל-54% ממה שצריך. מאיפה יבוא היתר?
בסדר, לא.
אז זאת אומרת שיש פה מצב של מחסור, שבו אני בכוונה עושה
אחרי למשור. הקונטקסט הוא, בפירוש, הקונטקסט שמרחף מעל כל הדברים שמדברים עליהם עכשיו, הוא ייבוש כללי, ומדיניות של הפרד ומשול, ומלך ועבד, יש לו איזה כל מיני... אני מסכים עם הכל. אגב, אבל עוד פעם, א' ההחלטה הספציפית שאני דיברתי עליה עוסקת במחנות בלבד, היא לא כאילו כלל הארנונה ולא מוסדות ציבור, אלא רק מחנות צבא, אבל זה פחות משל... כאילו, אבל זה כבר ניואנסים. אבל אני מחזיר את זה לשאלת המרכז השלטון המקומי, כי כאילו לכאורה גוף כזה היה יכול להתלבש על סוגיות רוחב גדולות כאלה, אבל תשמע, זה לא... מי שמכיר את מרכז השלטון המקומי, מבין שזה איזשהו סיפור.
אני רוצה לתת רגע דווקא דרך הדוגמה הזאת ככה קושייה לגבי האשכולות, כי דווקא זו סוגיה שיכולה גם להקשות על אשכול. אם אתה אומר...
אם הקשה,
מחנה, כן, מחנה צבאי, לא חשוב, סתם אני איזה... הקמ"ג, אני יודע מה, הארנונה שלו הולכת למועצה אזורית רמת נגב ולא לדימונה, אז גם אשכול ששניהם ישבו לא יפתור את זה.
תראה, יש המון מגמות בעולם המוניציפלי, כן? זה לא שהכל מסונכרן עם הכל, אנחנו מדברים גם למגמות האזוריות, כמו לצד מגמות של התחדשות עירונית, כמו מגמות של צדק חלוקתי, כאילו, תשמע, זה עולם עמוס בטרנדים ובפעולות ובמגמות שבאות עם ממשלה כזאת או אחרת, או עם שדרה של ממשלות. אז אני לא חושב שאפשר לסנכרן את הכל, וגם אני, אתה יודע, מאלה שחושבים, יש על זה, תפיסת העולם שלי, זה שאתה לא, אי אפשר לסדר את מערכות הממשל והחברה האזרחית בצורה כאילו מושלמת. אתה יודע, תמיד אומרים, בוא נפרק את הכל, נסדר. בוא נפרק את כל הרשויות, נסדר אותן. בוא נפרק... זה לא... זה, יש, אתה יודע, גיאולוגיות והיסטוריות, וככה זה. ולכן אני חושב שבכל רגע נתון צריך לעשות את המקסימום, וכן, כאילו, יהיו רגעים של קונפליקטים. אגב, גם עכשיו, עזוב רגע אשכולות, רק הסיפור של הסכמי, מי שמכיר, הסכמי הגבולות החדשים בנגב, משפיעים על סיפור, כאילו, אתה יודע, ירוחם ורמת נגב סגרו הסכם על...
איפה כרמיאל בכל ההרצאה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות עם כל האינפורמציה?
לא, לא כרמיאל, יותר איפה תושבים. הוא הבטיח לי, הוא הבטיח לי.
אתם הטוב, אתם ראש לשואלים. אז אתם, המצב שלכם באזור הוא הטוב.
תראה, קודם כל אמרתי בתחילת הדברים, כאילו לא...
ראש לשואלים, מה
זה? זה השאלת.
אני ראש לשואלים,
כרמיאל. מי ראש פינה מתחרה? עם צפת, עם חצור, עם קריית שמונה, זה צחוקי. אתם, עם מי אתם מתחרים? עם אשדוד, עם נהריה? עם רמת, צחוקי.
אבל עוד פעם, תלוי במה מתחרים, כי גם זאת שאלה.
איפה הם קונים?
לא, אז אני אומר, בצרכנות...
איפה הם עובדים?
אלה סדרת השאלות שצריך לשאול. זה...
זיהום אוויר, את רוצה שאני אספר לך מה הכרמיאל תורמת לזיהום הזה? את לא רוצה.
אבל בואו נגיע לעניין את
השבים. אני לא מוכן לעניין כרמיאל.
מקומות שיש...
אבל לא כל השאלות אחרות, קיבלנו על מצב מקווי מים. גם ספציפי לכרמיאל, ומה אפשר לעשות?
לא, אז תראה, אז אני אגיד ככה. אז קודם כל, אז בואו נחלק את זה לשתיים. אחד, יש את סיפור האשכול. והאשכול כאן הוא נוכח וקיים, ואני חושב שזכותכם, יש לכם באמת פה איזושהי תשתית שלא קיימת בשורה מאוד ארוכה של רשויות אחרות בישראל. זאת תשתית שעובדת, מייצרת פרויקטים אזוריים, ואני חושב שהיא אפשרות לממש או לקלוט חלק מהדברים שמציקים לכם פה ברמה האזורית. עכשיו, מה עם הדברים האלה? אתם יודעים יותר טוב ממני, לא יודע להגיד לך,
האם צריך... זה תעסוקה, שיהיה פה
לנו... אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור. אז אני אומר, אני חושב למשל, לדוגמה, אחד הדברים שנעשו בגליל המזרחי, אומנם בהקשר של חינוך, אבל מאוד מאוד יפה, זה נעשו כנסים אזוריים בשיתוף התושבים על ידי האשכול כדי לפרק יעדים קונקרטיים לבניית תוכנית העבודה של האשכול. זה היה מאוד יפה. ככה נולדו הפרויקטים בחינוך.
אני יודעת שאתמול בערב ישיבה אמרו שבאים לפה אנשי עסקים, אנשי תעשיינים, וגם מהם.
כן.
וכל פעם זה קורה.
תראי אופה,
באים, אבל לא יוצא מזה כלום בינתיים.
זה יכול להיות, אם ממשלת ישראל מחליטה להוריד את המס על יבוא טקסטיל מסין.
כן, הביאו מלא,
אז
זה
יש את
ההחלטה,
הנה החלטה אחת.
אז בואו נסכים את זה במקום האחרון. מהו פתרון שיביא תעסוקה לכרמיאל? אין לי מושג.
השאלה היא באמצעות האשכול.
מה שאני מנסה להגיד הוא שלפחות בחלק מהנושאים, לפחות שתעסוקה לא. יכול להיות שאיכות סביבה כן, ויכול להיות שחינוך לא, ויכול להיות שתיירות כן. אבל בנושאים מסוימים שהם על סדר היום שחשוב לכם כתושבים, הפתרון הוא פתרון אזורי. זה מסר מספר אחד. שתיים, יש היום תשתית שיכולה לטפל בסיפור האזורי הזה, באזור שאתם, וזה האשכול. על מנת להציע לו הצעות קונקרטיות, אני חושב שחייב להיות דיאלוג בין התושבים לבין הנהלת האשכול וראשי הרשויות. איך עושים את זה? אני חושב שאתם צריכים להיפגש עם המנכ"לית של האשכול, ולהגיד לה שמעניין לכם תיירות, תעסוקה ו... שמה רונית משהו, אני תכף נשאל את הבחור, חברה שיצאה.
יצא,
לא, יצא. אבל
אפשר
לשאול
את
החבר גוגל.
מי קיבלני?
רונית
עובדיה?
זה אחד
מישיבות
מוצאי
גוגל.
לא יודע.
אבל לא
צריך את השם שלו.
לא, לא צריך את השם שלו.
כן, כן, יש פה אומר, יש פה אשכול שעושה דברים.
תשאירו
את
משה,
משה
בטוח
יודע.
אבל...
משה?
עכשיו תזכרו, זה אשכול שיודע להביא כסף ממשלה, לכתוב פרוגרמות לממשלה. צורך העניין, תחליטו שמה שמעניין זה שהילדים שלכם יהיה להם פארק, סתם, לא, עוד פעם, אני לא יודע מה קורה בתושבי כרמיאל, אבל אם תחליטו שנושא של פנאי הוא הדבר הכי חשוב כאן, יכול להיות שפתרון מסוים ברמה האזורית יכול לבוא מהאשכול הזה. הוא כאמור, יודע לכתוב תוכניות, יודע לגשת לממשלה, יודע לגשת למשרד הפנים, יודע להביא כסף בשם האזור הזה. עוד פעם, זה לא נכון על כל דבר. יש דברים שישארו רק כרמיאל. יהיו הרבה דברים כאלה, אבל ישנם אוסף של דברים שצריכים לחיות אותם ברמה האזורית. וגם נשאל, חזרנו לסופר, דיברנו עליו קודם, מי בא לסופר בכרמיאל? מי בא לבית הקולנוע בכרמיאל? מי לא שותה בתי קפה בכרמיאל? מי חונה בחניה בכרמיאל? מי בא לפארק בכרמיאל? ואם התשובה היא תשובה אזורית, אז גם מענים ופתרונות לאזור הזה צריכים לבוא ברמה האזורית. עכשיו יש לכם פה סיפור, מאחורי קו הכביש שעובר כאן, יושבת אוכלוסייה שהיא מאוד שונה מכם, מאוד שונה מכם. זה לא עוד אשכול שהוא, זה לא דימונה וירוחם. זה יישוב יהודי חזק נקרא לזה, ומורכב, לצד כפרים ערבים שיש להם קשיים מסוג אחר. אבל אני חושב שהדוגמה שמה שסיפר עד קודם, ואני גם זוכר את זה כשעוד שהייתי כאן, זה שבאמת הנושא הזה של זיהום האוויר הוא סיפור שמציק לכולם. אז האשכול נותן פה מענה, האם הוא מספיק טוב, מספיק אפקטיבי, האם יש פה מספיק כסף, האם הוא יקרה מהר, אין מושג. אז אתם תשאלו את מנכ"לית האשכול כשהיא תהיה כאן. אבל צריך מה שנקרא, זה ביטוי מעולם האזוריות, לעמוד על ההר. אם אתה לא עומד על ההר, אתה לא רואה מי מסביבו, צריך לעמוד על ההר. וחלק גדול מהדברים שחסרים לכם בכרמיאל, הם לא מסתתרים רק בעיריית כרמיאל. זה בעצם אולי הפואנטה כאן. וזה קורה בכל מיני מקומות בארץ, וזה מתחזק. אז א', אתה יודע, היה לי גם חושב שתכירו את הטרנדים האלה, זה סיפור מאוד 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 גדול, עוד בעיניי. איך תגזרו מזה אחרי זה לכאן? אני חושב שהמפתחות אצלכם. קשה לי לענות לזה.
עובדיה.
כן?
תומר, יש כמה דקות שתספר לנו על הארגון שאתה עובד?
מרכז עצמת העזרה? כן, אלא אם כן, יש עוד שאלות על הסיפור האזורי. אני גם שייך את המצגת הזאת, אני לא יודע אם היא...
יש לך,
כן. כן,
אנחנו נוהגים לשלוח את המצגות.
יש לה יותר כותרות כאלה, אבל... ואולי גם נשלח את המאמר או משהו.
מה שתרצה.
מה שתרצו לקרוא על זה, נעביר לכם. בסדר. מרכז עצמת האזרח הוא עמותה שיושבת בתל אביב, ולמרות שמה המאוד רחב, היא עוסקת בסופו של דבר ביכולת של הממשל, או הממשלה, הרשות המבצעת, לממש מדיניות כלפי האזרח. כלומר, אחד הדברים המרכזיים שמתעסק במרכז זה שאלת הפער בין החלטות לבין ביצוען. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל רבים לא יודעים את זה. ממשלת ישראל מקבלת הרבה החלטות. אתם יודעים כמה? סתם סדר. כמה החלטות מתקבלות בשנה בממשלה?
מה
אלף,
לא?
מה אלף?
התשובה היא כאלף. כמה מתוך החלטות הן החלטות משמעותיות מבחינת ביצוע? ביצוע. כלומר, יש בהן אלמנט ביצועי.
10, 20 אולי, וגם לא במלואה.
אתה מגזים.
התשובה היא...
לא, לא משמעותיות,
אלא שהן
לא
דקלרטיביות. לא. 250-300 החלטות בשנה הן החלטות בעלות אלמנט ביצועי. זה לא מינויים ואישורים וטיסות. זאת אומרת, החלטות שמחייבות את הרשות המבצעת לעשות דברים. תחבורה ציבורית, חינוך, רווחה, סביבה.
ביטול האגרה של הטלוויזיה.
ביטול האגרה זה עבר בחקיקה, זה לא החלטת ממשלה, אבל זה גם לא עבר בדיוק, דוחים את זה כל הזמן. אבל מיליון דברים, מיליון דברים.
אתה יודע מה הפתרון הזה?
אבל זה עבר בפועל, הם לא גובים אגרה.
עכשיו, ואנחנו כציבור...
הפתרון הזה זה לגבות אגרה.
כן.
הדבר הכי טוב שיש.
אחת הטענות שלנו...
אחרת את כל הידיעות
שלנו... עמית אחר כך,
אבא.
עמית במסדרון,
זה לא יאמן איך דיון כל כך חשוב על רשות השידור, בסוף נגמר באגרה. אבל... העיסוק שלנו הוא קודם כל בלעשות מעקב אחרי הביצועים של הממשלה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את... חלק גדול מההחלטות האלה הביצועיות, הם מבצעים אחרי מעקבים, האם הם מבוצעים, האם הם לא, מה קורה איתם, מה לא קורה איתם, למה הם תקועות. אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות במרכז, זה להבין מהם, אנחנו קוראים לזה הפתולוגיות, כאילו מהם המחלות הקשות של הממשל, כדי להבין למה ההחלטות נתקעות. כי חלקם הגדול נתקעות, מתמסמסות, או מתות, או לא יודע מה קורה להם בדרך.
הן החלטות פופוליסטיות.
לא
בהחלט.
התשובה היא שהן לא, התשובה היא שהן לא. אני ממליץ לכם, לקרוא החלטות ממשלה. זה דבר שאנחנו כמעט לא עושים. אנחנו ממש מתעסקים בכנסת כל הזמן. אמרנו קודם,
נו, תעשה פרומות של אני מאשר לך.
עוד שנייה זה בא. אבל לא, אני אומר, אנחנו תחשבו כמה עיסוק שם בכנסת, הדרצה, טרומית, לא טרומית, וזה, אנחנו חוגגים את דמי האבטלה למעסיקים, למרות שזה עוד יכול להיקבר עשרות פעמים. בזמן שהתווכחנו על דמי מעסיקים, הממשלה קיבלה 30 החלטות השבוע. בכל מיני דברים. יש לכם מושג מהם? לא.
אבל לאחד הדברים שמעודדים אותי. זו עובדה ש-70% מהם לא אמין
שם. אז אני אגיד לך מה,
אני ממש ממש משמח.
אז בוא אני אגיד לך משהו, בתור מי שקרא באמת 3,000 החלטות ממשלה בחצי שנה, אני קורא את כל החלטות ממשלה שנים אחורה. אני מכיר באמת, באמת, אני אומר, בין היחידים שעושים את זה, אני יכול להגיד לך מיד על הלב, ואני לא תומך שהממשלה הזאת בשום דרך, ש-80-90% מההחלטות האלה הן מצוינות. ואתה,
לאחרים...
הרמה העקרונית, הן מצוינות.
הן מצוינות.
הן היו ממומשות.
רגע. היה נורא רעיון. תקשיבו. איך יכול להיות? תסביר לי איך יכול להיות שמישהו שלא מסכים איתו יחליט החלטה, ואני חושב שזה...
אז אני אסביר לך, כי מי שמביא הרבה פעמים את החלטות הממשלה לממשלה זה הדרג המקצועי. זה הדרג המקצועי. מעטות ההחלטות הממשלה שמגיעות מהפוליטיקאים, עצם מעטות. ואני אומר את זה באחריות, כי אני למדת, אני קראתי את כל החלטות הממשלה, וזה דבר מאוד מדהים. עכשיו, באמת, בואו תעשו את הדיון הזה, אחרי שקראתם החלטות ממשלה. והפרומושן הוא שני שבוע הבא, אתם תוכלו לעשות את זה עם אפליקציה חדשה שפיתחנו במרכז, שמנגישה לציבור את כל החלטות הממשלה בצורה מאוד מאוד נוחה ומאוד קריאה, כדי שתכירו אותם. עכשיו, אני אומר לך, אתם תשבו, תעשו ניסיון עם המשפחה שלכם, לא פה הביתה, תשאלו את האמא, את האבא, את האח, את האישה, את הגבר, תנו לי שלוש החלטות ממשלה. אף אחד לא ידע להגיע, אתם עשיתי את הניסוי הזה על מאות אנשים.
אתה רוצה? אני קראתי מאות החלטות ממשלה, לא אלפים.
יחיד בדורו.
אני מכיר, מתוך ההחלטות האלה, אם היה אחוז שאני הייתי שמח שהיה מתבצע, זה...
עשית בחירה סלקטיבית למען להחלטות הגבוהות.
לא, עשיתי החלטה. עצם העובדה שההחלטות באות מהדרג המקצועי ולא מהפוליטיקאים, זה כבר... אני בחרתי נציגים שלי בשביל שהם... יהיו אבות הרעיונות.
אז עוד פעם, אני, קודם כל אני מאתגר אותך. באמת מאתגר אותך. תקרא את החלטות, תקרא החלטות ממשלה, ביצועיות, ותגיד מה תחשב עליהם. אבל עוד פעם אני אומר, אני לא נכנס רגע, אני, באמת, אחד שאנחנו עושים במרכז, זה בכלל לא נכנסים לשאלה איך נולדה ההחלטה. זה דיון, יש אגב, זה מאוד מעניין, זה מאוד חשוב, ויש אגב הרבה ארגונים ושחקנים שמתעסקים בזה, זה אחלה, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל אנחנו לוקחים את החתיכה ששואלת מה קרה איתם. והסיפור עגום מאוד במדינת ישראל הוא שלא קורה איתם הרבה. וזה דבר רע, זה דבר רע, לא משנה בכלל איזה צד אתה במפה הפוליטית. אני חושב שממשל, אתה רוצה שהוא יהיה ממשל אפקטיבי, ממשל איכותי, ממשל שכשהוא אומר משהו, גם עומד מאחוריו, וכשהוא לא עושה משהו, זה עומד מאחוריו, ונותן לו תמונת מצב של מה שהוא עושה, ובכל האזורים האלה אנחנו ממש, תסתכלו לי, שערוריה, סלש קטסטרופה ממשלית מאוד מאוד גרועה, הרבה הרבה אחרי העולם. ומה שאנחנו מנסים לעשות במרכז זה להיות איזה מין כלב שמירה כזה, נגיד, סביב החלטות, לא רק החלטות, גם חוקים ועוד כל מיני דברים, מתוך מטרה א', להרים דגל, וכל פעם שיש איזה דבר, אנחנו שולחים כל מיני שלחים פבים ומציקים על זה. שתיים, להבין, לעשות איזושהי ראייה אינטגרטיבית בין החלטות, לראות רגע, האם מה שתקע את א', תקע גם את ג', תקע גם את ח', תקע גם את צ', יכול להיות שיש לנו משהו משותף וצריך לטפל בו. אז אנחנו מנסים להבין את החסמים העיקריים שמונעים ביצוע, ונסות להציע כל מיני הצעות כדי לשפר אותם. זה העיסוק שלנו, שלי ביומיום, שהוא לא קשור לדבר שדיברנו עליו. זהו, בעוד שבוע תורידו EasyGov, ככה זה נקרא, כאילו EasyGov, באפליקציה.
Easy כמו קל או IZI?
EZGOV.
גם
באנדרואיד, גם באפל, ותתחיל לראות החלטות ממשלה, אגב גם חוקים, גם החלטות שרי לענייני חקיקה.
רק בסמארטפון או גם במחשב?
גם באנדרואיד. לא, במחשב זה יהיה באוקטובר. אבל לא, סתם.
בקיץ, יאללה.
בזמן שיושבים ומחכים, ולא יודע, בפקק, בשירותים וזה, אז תקראו החלטות, זה דבר מאוד מאוד
קטן.
יש
כאן מעקב
אחרות. נשלח במייל, תומר
נשלח. יש אתר שנקרא כנסת פתוחה, זה אתר שבו עוקבים אחרי הצעות חוק והגיבול של...
אבל אני למשל השבוע נכנסתי לכנסת פתוחה לראות כל הנושא של הגבלת כהונת ראשי רשויות.
כן.
אני חושבת באופן אישי שהרבה בעיות ברשויות המקומיות היא מזה ש... אני לא מדברת על כרמיאל.
כן, לא מדברת.
יש עכשיו איזה פרשה בנהריה ו... כל פעם איזה ראש עיר אחד כמו...
נופל אורו,
כן. כן. שהכל מתחיל ונגמר מזה שאין הקבלה. אחרי שתיים, שלוש קדנציות הם כבר ממש...
לא, אז מצאת את זה בכנסת פתוחה?
סליחה, מצאתי, אבל אני יודעת, אני... במחנה הציוני הזה, אני יודעת גם שזו הצעה של מרב מיכאל, לא הצלחתי להבין כלום.
כן, זה אתר...
איפה עומדת ההצעה הזאת, מה... למה
היא תקועה או... טוב, אבל זה לא לתומר.
לא, אני יודעת, אבל...
אבל אני חייב... סליחה שאני כאילו פשוט נורא את הנושאים האלה, אבל אני חייב... כמה הצעות חוק הונחו לשולחן הכנסת בקדנציה הקודמת? אתם יודעים? הונחו. כאילו, כמה הצעות חוק יש בקנה, בסיפור?
שאושרו ולא אושרו.
לא, 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 הכל ביחד.
הכל, כל הצעות.
אושרו, לא אושרו. בטח מאות, לא?
14,000. זה מספר בלתי נקלע בכלל. עכשיו, זה אומר ש... אני לא אגיד שזה לא חשוב, כי זה יהיה לא הוגן מבחינתי להגיד את זה, אבל תאמין לי, אל תתעסקו בהצעות. הצעות זה קצף על פני המים.
איך מקדמים עושה כזה?
מחכים לקריאה שלישית, ואז בודקים מה קורה. כאילו, אלא כי את רוצה את האקטיביסטים בכנסת, בסדר, את רוצה, חשוב לך הצעת חוק.
אז בסדר. רוצה לקדם אותה.
אבל אני אומר, כעזרה... לא, לא, זה בסדר.
את השליט, את הדיקטטור.
אין בעיה, לא,
זה בסדר. והאנשים שלו והמשפחות, תראה בנהריה. הנה, הערב יש... זה לדעתי מקורבן. כשיש תחלופה, יש גם רצון, תראה,
בבאר
שבע,
הוא דיבר
על
באר
שבע,
יש שם עוד שרוצה להגיד להביא. ממש אין שום קשר, תסתכלי, יצא מבר לב בקצרין, ניהל את העירה בצורה מדהימה.
מועצה.
מיום שהיא קמה, עדי אלדר בקנה מידה...
ב-15 שנה הראשונות שלו הכל היה בסדר.
תסתכלו לי שאני מפוצץ את הקבלון, בקנה מידה ישראלי, עדי אלדר... עובר בגדול, נגיד הוא מקבל בערך 60 מתוך.
עבר בגדול.
עובר עדיין. עובר עדיין, כמה שולחן תריש.
זה דיון, זה דיון תוכן. את רוצה לקדם הצעת חוק?
זה לא הופך אותו לתוכן,
אבל את תצריכי
הצעת
חוק, כי
זה
פשוט מיותר. בסדר, אבל אלה...
טוב, רגע, לפני שעמית פה יפוצץ את החגיגה. תודה רבה. תודה רבה לתומר. אז רגע, לפני ש... תומר, תודה רבה.
תודה רבה.